שלום, בוקר טוב, אתם ב-103 FM, איתי מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12. עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, גיא רביב, אחיעד לוק וליעזר בן יהודה, ומי שאחראי לשידור הוא טל אשל. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ, שלחו לשם הודעות טקסט קצרות, ונחזור אליכם, 054-70-103-70. עוד יום שישי בא עלינו, אני מקווה שלטובה. ככל שעוברים הימים, אתם יודעים, אני יותר ויותר נחשפת לקושי של ילדים. אתמול ראיתי סרט יפני מ-1988. אני לא יודעת למה נטפליקס החליט לעלות את זה דווקא עכשיו, זה נקרא קבר הגחליליות. הרי גחליליות חיות יממה אחת בלבד, ואז האור שלהם כבה והן מתות, וזה בעצם מספר על ילדים קטנים ביפן בסוף מלחמת העולם השנייה, והסבל הוא נוראי, ואני יושבת בסוף וממררת בבכי וחושבת לעצמי איזה עולם קשה אנחנו חיים, ותמיד הילדים משלמים את המחיר. עכשיו גם כשאני מלמדת אתכם, אומרת לכם ומדריכה אתכם להיות תקיפים, להיות ברורים, להיות קובעים, לדעת להכיל את העצב של הילד, את התסכול של הילדים ואת הכעס של הילדים, תמיד תעשו את זה מתוך איזשהו מקום של חמלה, לא מרוע, לא מדווקא, לא ממחשבה למה הוא עושה לי את זה. שום ילד לא עושה שום דבר, אני מדברת על הילדים הצעירים במיוחד, גם לא לקראת גיל ההתבגרות. נדיר שעושים את זה מתוך נקמנות. נקמנות זה כבר מצב פסיכולוגי מאוד קשה ובעייתי, שזה כבר לא הדרכת הורים, זה טיפול אחר. ילדים לא עושים את זה נגדנו, ילדים עושים את זה באדם, כדי לשרוד, כדי לשמור על עצמם, כי ככה הם חושבים שהכי טוב להם, כי ככה הם חושבים שהכי יש להם תחושת ערך או תחושת נראות או מקום גם במשפחה וגם בחברה. ולכן להיות הורה מוביל זה בעצם, זה באמצע בין הורה מתירני שאומר, ילד יחליט, אני לא מתערב. לא, ילדים יודעים מה הם רוצים בגיל שנה, בגיל 3, בגיל 12, שזה נורא. ממתי הילד בן שנה יודע מה טוב לו? הוא יודע מה הוא רוצה, אבל זה לא אומר שמה שהוא רוצה זה טוב לו. לבין ההורה האוטוקרטי נקרא לזה, אתה תעשה מה שאני אומר לך, כי אני אומר לך. אוקיי? בין כל זה, ישנו ההורה שלדעתי אני מכוונת אליו, אתכם. זה שאומר, אני קובע. כי אני יודע יותר, כי אני מכיר את העולם. אני לפעמים אתחשב בך. אני אקח בחשבון את מה שאתה אומר. אני רואה גם איך אתה מרגיש כשאני קובע. אני יודע שאתה לא אוהב את זה. אבל זה התפקיד שלי, חלק מהתפקיד שלי. ודרך אגב, התפקיד הזה הוא מאוד משתנה. כל אחד מכם יודע שהוא היה הורה אחר לילד הראשון, הורה אחר לילד השנייה, והורה אחר לילד הרביעי, וגם לתאומים. כי כל ילד בעצם מייצר הורה חדש. אז תחשבו רק רגע על המקום הזה שבו אתם צריכים להיות תקיפים וברורים ויודעים ומכוונים ומדריכים, אבל מתוך איזשהו מקום של לראות את הילד. אוי, זה מזכיר לי, אני בדיוק עליתי רילס אתמול. וואי, כבר ראו את זה, אתה לא מאמין, טל, ראו את זה כבר כמעט 50,000 איש, תוך נדמה לי איזה 3 שעות. שמדבר על זה שהילדים הם נורא נחותים, ודווקא בגלל זה הם צריכים לידע מישהו חזק. ומישהו חזק זה לא מישהו שמרביץ, או צועק, או מתעצבן, למרות שזה קורה לנו לפעמים, וגם לזה יש לגיטימציה כי אנחנו בני אדם. זה מישהו שיודע. זה ההבדל. אז תעקבו אחרי הרילסים שלי, לפעמים הם דעתי פותחים את הראש אחרת. אז זהו, מין פתיח כזה שבא לי עליו ככה ספונטני, כי חשבתי עליכם ועל המקשיבים ועל הדילמות שלכם. אז הנה, אני אפתח כבר את השעתיים שלנו, אתן לכם, אני מקווה איזה שהם תשובות ומענים לדילמות, ונתחיל בשיחה הראשונה. בוקר טוב.
בוקר אור, מיכל.
היי, כן, שלום.
היי, בוקר טוב, תודה רבה שהעלית אותי. דבר ראשון, רציתי להחמיא מאוד לתוכנית שלך, אני תמיד אומר... תמיד אומרים שהיהודים הם אור לגויים, ואני באמת חייב להגיד לך שאת אור להורים.
וואו.
אבל על הזמן.
וואי, תודה, תודה, תודה.
באמת, חבל על הזמן.
תודה רבה, ריגשת אותי. אוקיי.
בסדר גמור.
אז איך אני יכולה לעזור היום?
ככה, יש לי שני ילדים, הגדול שלי בן 8 בכיתה ג' והקטנה שלי בת 5, השאלה היא לבן הגדול. אני שמעתי שבוע שעבר את את הטיפ שלך לאימא שאמרה לה עם השיעורי בית, שאמרת לה תשים סטופר ואז
כן.
זה ניסיתי לעשות את זה, זה וואלה זה הצליח, נכון. רציתי לשאול באמת ככה, במידה והוא לא, במידה והילד שלי לא רוצה לעשות שיעורי בית, ואני עושה את זה ואת הכל וזה, מה אני עושה? כלומר...
אוקיי, אוקיי. קודם כל, ברגע שאמרת שעשית את זה וזה הצליח, צריך להתמיד בזה שוב ושוב ושוב ושוב. וזה יצליח אצל ילדים שמה שהם עשו עד עכשיו מבלי משים, זה בעצם רצו להעסיק אותי כל היום. כי ברגע שילד לא עושה שיעורים, 3 שעות אחרי צהריים אנחנו קוראים לו בשם ומפצירים בו וגוערים בו וכועסים עליו ומאיימים עליו. ובעצם... זה מאוד מעסיק אותנו, תראה, הוא בעצם כאילו לא עושה כלום, אבל אנחנו מאוד מועסקים על הדבר הזה. זה מזכיר את הילד שקוראים לו 5 פעמים, למה הוא לא שמע בפעם הראשונה, או השנייה, או השלישית. תראה כמה הוא פסיבי, אבל זה גורם לי לפעול. נכון, יש גם מאוד אקטיבי, אבל במקרה הזה, עכשיו, זה צריך להיות עכשיו לא איזשהו ניסיון, ווואלה איזה יופי ואני יכול להרפות, זה עכשיו... הטיפ שאני נתתי, לשבת עם הילדים 30 דקות, ואם הם יבואו להגיד יופי שבאתם ולעשות, ודרך אגב, אם שמת את השעון 30 דקות והם הגיעו אחרי 20 דקות, אתה אחרי 10 דקות קם והולך. ואומר לו, מאמי, נגמרה 30 דקות. מאוד עדיב. שים לב, זה היכולת להיות נורא חזק, אבל נורא בעדיבות. ואז הילד בוכה, אבל לא, אבל לא, אבל לא גמרתי ובאתי ולא איחרתי, אז לגמרי, אז נמשיך מחר. לא, אבל אני צריך למחר. אז שב, תגמור מתוק שלי. ואז אולי הוא יושב, אולי הוא לא. זאת אומרת, צריכים להבין, ואז כל יום אני ממשיך אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, לפחות חודש, עד שהצורך של הילד להפעיל אותי, דווקא בזה מאוד פוחת. עכשיו,
זאת אומרת, שלאט לאט הוא ילמד.
התקווה היא שהוא מקבל מענה, לצורך הפסיכולוגי הלא מודע שלו, הוא מקבל מענה לשימת הלב שלי, לצורך שלו בתשומת ליבי, אני מקדישה לו 30 דקות רק לו, ואם הקטנה נכנסת אני אומר לה, נויה, אני עכשיו עם דן, לכי תעסיק את עצמך, אני אסיים איתו קודם. זאת אומרת, אני נותנת לו הרגשה שאני כולי שמה איתו, וברגע שאני נותנת את זה, יכול להיות שזה יוריד את הצורך שלו בשעה, שעתיים הקרובות, להעסיק אותי על ידי התנהגויות שליליות. כי איכשהו משהו הרגעתי בצורך שלו להפעיל אותי. שאני אגיד את השם שלו שוב ושוב ושוב ושוב. עכשיו, מה, כן?
יש לי עוד איזה משהו drill down לזה. אנחנו, הרי זה כבר שנה שלישית שלו בבית ספר, ועכשיו המורה שלו התחלפה, והיא אומרת שהוא כל הזמן זזיתי, ולא לא יושב בשיעורים, ואולי לקחת אותו להבחון, ופה ושם. עכשיו, אשתי היא גם אשת חינוך, היא, יש לה את העניין הזה של, את יודעת, יש לה טבלה, וכל פעם שתתנהג טוב, אתה תקבל פרס, וזה עובד. אני יודע שזה עניין שהוא זמני.
מאוד זמני, ואני באופן אישי מאוד לא אוהבת את זה, וגם אני אשת חינוך. מאוד לא אוהבת את זה. ואני אגיד לך, למה.
אבל תכל'ס זה עובד כמו קסם, כלומר.
נכון, אבל זה...
בשבוע הזה,
כן.
נהג טוב, כל פעם קיבל מילה טובה, אמר, אבא, תראה, קיבלתי מילה טובה.
נכון, נכון. יש סיכום.
אני באתי, שאלתי אותו, תגיד, איתן, אתה עושה את זה בשביל לקבל את הקורס אופנועים, או משהו זה לא יהיה, או שאתה עושה את זה בשביל להיות ילד טוב? כלומר, מה יקרה אחרי? אז הוא אומר, לא, אני עושה את זה גם אני אוכל להיות ילד טוב גם ככה, בלי האופנועים.
תראה, הוא יודע מה להגיד, הוא חכם, הוא הבן של אמא שלו ואבא שלו, והוא יודע בדיוק מה להגיד. בדרך כלל מה שעשית זה מה שנקרא שאלה מכשילה, ושאלה סגורה. השאלה הפתוחה זה להגיד לו, איתמי, אני סקרן מאוד, למה אתה עכשיו עושה את כל מה שאמא אומרת לך? ואז הוא היה אומר לך, בשביל שהיא תקנה לי, או בשביל שהיא תגיד לי.
אני יודע שזה משהו יענה.
אבל זה האמיתי. מה היא מייצרת? מה הטבלה הזו מייצרת? היא מייצרת מוטיבציה. מאוד חזקה. מוטיבציה חיצונית. תראה, אני אראה לך מה זה מוטיבציה שהורי שם על בדרך השלילה. הילדים שהרביצו להם, ילד שהכניסו לו מכות, לא התחצף, ולא בגלל שזה לא ראוי להתחצף להורים, אלא הוא לא התחצף כדי לא לחטוף מכות. זו מוטיבציה. עכשיו, לבוא לילד בן 8 ולהגיד לו, תגיד לי, למה אתה מתנהג טוב? בשביל לקבל חיבוק או בשביל לקבל סוכריה? אז הוא יגיד גם וגם. או הוא יגיד חיבוק, כי הוא יודע שזה מה שאני מצפה. די, הוא בן 8, הוא כבר חכם. הוא עבד עליך. אתה פשוט, וזה נקרא שאלה סגורה. ילד שואלים שאלה פתוחה. לא נותנים לו אופציה בחירה בתשובה. אומרים לו, למה אתה עושה את זה? אני סקרן. ואז הוא יגיד את העני, ילד לא יודע, ילד אומר את עצמו. ילד אומר את עצמו. עכשיו, למה אני לא אוהבת את זה? כי זאת מוטיבציה חיצונית. אחד, אם אני אפסיק אותה, יש סיכוי שהוא לא יעשה אותה יותר, שהוא לא ימשיך את זה יותר, אולי. שתיים, יכול להיות שעם הזמן, אני אצטרך להגדיל את השוחד.
כן, זה גם מה שאמרת לאמא.
מסוכריה לשתיים, מחיבוק לתשומת לב, לעוד, יכול להיות.
שהוא יהיה בכיתה
זן. מעידך, מעידך. תראה, למשל, אני, I'll contradict myself, ואני אספר לך איזה לגמן אליה ההפך, למשל. נגיד, יש לי ילד בן 14, שאני רוצה, ומאוד חשוב שהוא ילך לפסיכולוג. נגיד, קרה משהו בזה, ואני יודעת שזה ממש יעזור לו. והוא לא רוצה. אז אני מייצרת מוטיבציה חיצונית, אני קורא לזה בלי למצמץ שוחד. אני אומרת לו, אם אתה הולך 10 פעמים, אני זוכרת שאמרתי זה לפני מזמן, אבל אני אחזור על זה. אם אתה הולך 10 פעמים, אני, אבל כל שבוע, כי אם אתה מחמיץ שבוע, אני מתחילה לספור מההתחלה. עכשיו, כשאני אומרת דבר כזה, הילדים שלי מאמינים לי. כי אני סמכותית, סמכותית כי אפשר לסמוך עליי. כי הם יודעים שאני עושה מה שאני אומרת. אוקיי, כבר יש להם ניסיון איתי. אז אתה הולך 10 פעמים, ובתום 10 פעמים, אני קונה לך, לא יודעת מה, מחליפה לו את הטלפון שהוא רצה לטלפון יותר טוב. הרבה יותר שווה. עכשיו, זה חתיכת שוחד. זו חתיכת מוטיבציה חיצונית. אבל, אני מקווה, נקודת המוצא שלי, שהוא ילך פעם, והוא לא ידבר, הוא ילך פעמיים, והוא בקושי ידבר, הוא ילך 3, שאולי בפעם החמישית, השישית, השביעית, הוא יתחיל ליהנות, וייצא לו בנפיט מהדבר הזה. ואז, למרות שאני אחליף לו טלפון, יש סיכוי שהוא ימשיך ללכת, כי זה כבר עושה לו טוב. אבל זה סיפור אחר, מאשר סיפור של התנהגויות בגיל 8. שם אין איזשהו רווח, שם אין, מה הילד מרוויח מההתנהגות הטובה שלו נכון להיום? פרס!
כן, אתה רואה כבר הגיע
זה. זה הכל. אני לא אוהבת את זה. זה עוזר, נדיר שזה עוזר לטווח רחוק, זה עוזר נקודתי. ברגע מסוים הילד מבין, הסוכריה כבר לא מעניינת אותו, הסיפור בערב כבר לא זה, ויש סיכוי, אולי, רוב הפעמים שהוא יחזור אחורנית. אני רוצה ללמד אותו, אני רוצה לייצר מצב שילמד אותו שכדאי לו לעשות את זה, וכדאי לו בפנימיות שלו. וזה מה שאני אמרתי, לשבת איתו על שיעורים. הוא מקבל ממני משהו, הוא לא מקבל סוכריה, הוא לא מקבל חיוך, הוא מקבל משהו קיומי פסיכולוגי מאוד עמוק של שימת לב שכנראה כל כך חסרה לו.
זה לא קשור, הוא לא מקבל חינוך, כלומר הוא ידע שכשהוא יהיה יותר גדול, אוקיי, אני עשיתי מתמטיקה, ככה וככה, מה עכשיו
לא, אני מבין? לא, מה? הם לא עושים את ההשלכה הזאת.
לא?
לא, הם לא עושים את ההשלכה הזאת.
טוב, ההשלכה תהיה יותר מאוחר, בגיל יותר מאוחר.
אבל אני תראה, אני לא יישב איתו על שיעורים כשהוא יהיה בן 12, אני לא אקדיש לו כל יום חצי שעה. זה משהו שעם הזמן, לאט לאט הולך ונהנה. עכשיו, הילד עושה שיעורים, אני דואגת אולי לזה שגם המורה תבדוק ותגיד לו, וואו, איזה יופי. זה נורא משמח אותי. הילד יחזור הביתה, אני אגיד לו, מה המורה אמרה, המורה אמרה, ואז אני מתחילה לתת לו מחמאות. מחמאה זה גם כמו, זה מוטיבציה, אבל זה עובד על משהו פסיכולוגי פנימי. ואני אומרת לו, איזה ילד? אני גאה, אני שמחה, אבא בבא ערב אני מספרת לו, ואני שוב יושבת איתו ועושה שיעורים, ושוב, הוא מתחיל לצבור מחמאות והנאות, הנאות רגשיות אישיות, על עצם זה שהוא עושה משהו נכון, שהוא עושה שיעורים, ואחרי חודשיים, 3, 4, עשיית השיעורים כבר עומדת בפני עצמה כמשהו שכדאי לעשות אותו. כי אני מורווח מזה, כי אני יודע, כי אני מקבל ציון טוב, כי המורה שוות רצון, כי אמא שלי נורא גאה בי.
להגיד לו, תשמע, יהיה לך ככה וככה, כלומר, אתה תראה שאתה תדע יותר ואתה תקבל ציון טוב.
לא, זה לא מעניין אותם, אבא. זה לא מעניין אותם, ואני אגיד לך למה. כי ילדים חיים כאן ועכשיו. הוא לא חי במה שהוא יהיה כשהוא יהיה גדול. כאן ועכשיו. אם הוא לא סובל את המורה, הוא לא יעשה שיעורים, כי הוא כן רוצה להרגיז אותה, למרות שהוא יוצא נורא מופסד בדבר הזה. שים לב איזה רווח יש לו. פסיכולוגי, לא חיובי, קיומי. אני מראה לה שהיא לא קובעת עליי. דווקא אני לא אעשה. ולמורה השנייה הוא כן עושה שיעורים. איך אתה שואל את עצמך? איך? למה? אתה צריך ללכת למקום הפסיכולוגי של הילד. המתנה או השוחד צריך להיות... חוץ מבמקרים, וואו, 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 כמו שאמרתי לך, הילד שאני חייבת לחייב ללכת לפסיכולוג, והוא גם יותר גדול, אוקיי? המתנה או השוחד צריך להיות רגשי, פסיכולוגי. ואני צריכה לייצר את זה, פעם אחרי פעם, אחרי פעם, אחרי פעם, אחרי פעם, שהוא יתחיל להניב. פסיכולוגיה,
את מתכוונת שזה יהיה תשומת לב?
שזה יהיה, כן, תשומת לב, גאווה, תחושה של כוח. לבוא לילד, למשל, נגיד לבוא לילד שאני, שהוא כל יום מושך את המקלחת, סתם, אני מדברת על ילדים צעירים, כל יום, כל יום. ואני יודעת שהוא נאבק, אוקיי, הוא נאבק בי. ואני, אז אני באה ואני אומרת לה, ואז המאבק הוא הכוח, הוא הצורך הפסיכולוגי. כי במאבק יש ניצחונות, וברגע שהוא מעצבן אותי, הוא ניצח.
זה תשומת לב, כן.
גם, וגם תחושה של ניצחון, כי אני התעצבנתי בסוף. אז גם היא מרגישה תחושה של ניצחון. להתעצבן זה להפסיד. זה, מתי אנחנו מתעצבים? מתעצבנים שאנחנו מרגישים כבר, די, נמאס, כמה פעמים צריך להגיד לך?
כן, כן.
שאנחנו מרגישים כבר חוסר אונים. אז אנחנו מתעצבנים, זה אותו רגע הם מרגישים שהם ניצחו, למרות שהם משלמים מחיר מאוד יקר, של ילד שכועסים עליו ותופסים אותו ביד ומכניסים אותו לחדר, ולוקחים לו את הטלפון ואומרים לו, טיפש אחד, אי אפשר איתך, כמה פעמים אני אומר לך, מעליבים אותם, אבל הם עושים את זה, אבל הם עושים את זה מחר עוד פעם. אתה מבין את הדבר הפסיכולוגי העמוק שישנו שם? איזה מחיר הם מוכנים לשלם? עכשיו, אז אני באה לילדה הזאת ואני אומרת לה, תקשיבי, את מחליטה, שים לב, ילדה של מלחמות, אני נותנת לתחושה של כוח, אני אומרת, את מתחילה, את כל ערב תקבעי, אם את סוגרת הטלוויזיה כשאני מבקשת, או אני אקח את השנת ואני אסגור, אבל את מחליטה על זה. עכשיו, אתה מבין מה עשיתי פה? אני קבעתי איך תראה המציאות, המציאות תראה שהטלוויזיה תסגר, ואני נותנת לבחירה, כשנותנים לילד בחירה, לא נותנים לו בחירה ממקום פרוץ, נותנים לו בחירה משתי אופציות שמקובלות עליי, שתי, או את או אני. אבל זה יקרה, אתה מבין? עכשיו, גם אם זה יקרה ואני לוקחת לה את השלט ופותחת לה אצבעות ומפעילה שם כוח, אני בפנים לא כועסת. אני בפנים לא כועסת. אני רוצה ללמד אותה שהטלוויזיה תיסגר.
זאת אומרת, גם אם אני לוקח לה בכוח כזה, נגיד תופס לתאי ולוקח...
אני לא כועס. אני לא כועס. הכעס הוא הניצחון שלה. אני אומר לה, מאמי, אין ברירה. זה הזמן ללכת לישון. ומכיוון שאת לא סוגרת את הטלוויזיה, אבל אולי מחר תסגרי, אז אני סוגר אותה היום. שם תהיה למידה, היא מתוסכלת וכועסת, אבל שם תהיה למידה שהיא יכולה להחליט אם היא סוגרת לבד, או שאני לוקח לה ממנה בכוח. היא תבין את זה אחרי שזה יקרה 3, 4, 5, 6 פעמים.
והייתי שמח לדעת איזה מילים לגבי מה שהמורה שלו אמרה, לקחת להבחון של קשב וריכוז.
תראה.
יש איזה... סימנים שאני יכול בתור הורה, בתור הפרטי, לדעת, לראות...
תראה, אני אגיד לך משהו מאוד בכנות. כדי לא ליצור אנטיגוניזם אצל המורה, קח אותו לבחון. בחיי אלוהים, אני אומרת לך. אני מציעה לך לקנות שקט. כי אם אתה תתחיל להיות ההורה המתנגד, לא, אין לו כלום, בשנה שעברה הוא לא עשה, הילד בסדר, כנראה משעמם לו, אתה יוצר מורה שמתחילה לא לסבול אותך ואת הילד שלך. והוא יש לו עוד 9 שנים להיות במערכת החינוך.
בכל מקרה רצינו להיות, לקחת אותו.
קחו אותו לבחון, ואז אם הוא כן, תדעו מה לעשות, אם הוא לא, תוכלו להוכיח לה שהוא לא.
ושם יוכלו להגיד לי איזה שהם סימנים, מה אני יכול
לראות. תראה, קודם כל לא הולכים סתם למישהו, הולכים לנוירולוג, הולכים לנוירולוג, הולכים למומחה שיכול להבחן את הילד, האם יש לו קשיי קשב, כן או לא. ויש לו מלא שאלות, והוא שואל אתכם, והוא משוחח עם הילד, והוא בסוף יוציא הבחנה. ובהבחנה יהיה כתוב, הילד מעולה, הוא רק שובב, הוא תוסס, הוא חכם, הוא משועמה מהר, בגלל זה הוא חסר שקט. או שהוא יגיד, כן, אני מוצא היפראקטיביות, אני מוצא חוסר קשב, קפיצה ממקום למקום, חוסר קוהרנטיות במצבים מסוימים. כן, הוא מאובחן, הנה יש לכם ילד עם, עם הפרעת קשב.
מניח שיש גם סקאלה לגבי זה.
כלומר. יש גם סקאלה לגבי זה. ואז נשאלת השאלה מה אתם רוצים לעשות, ואני חושבת שאם הסקאלה היא במיוחד אם היא נמוכה, אפשר באופן התנהגותי, בלי כדורים, פשוט לפעול, לפעול מעולה, ללמד אותו מה זה, מה זה להתחיל לייצר מצבים, שאם זה נאמר בגלל שהוא משועמם, הרבה ילדים דרך אגב שהם משועממים, פשוט משועממים
כן,
בכיתה.
כן, כן, אני יושב איתו והוא בועה על העיפרון, כאילו, איתן, תקשיב.
לא, אז זה דווקא מראה לי בוהה, זה יכול ללכת לכיוון הפרעת קשב, אבל זה, אבל היא מספרת, היא מראה חוסר שקט, היא מראה היפראקטיביות. אנחנו מחפשים ילד שדעתו מוסחת כל הזמן, אנחנו מחפשים ילד שמתקשה לשבת בשקט, אנחנו רוצים לחפש את המצבים שבהם הוא כן יושב בשקט, האם זה רק מול הטלוויזיה למשל, כי טלוויזיה נורא מפקסת אותם, עושה להם שקט בראש. לך להבחנה, לך לאבחון.
כן.
לך לאבחון, תדע כן, תדע לא, ומשם תוכל להמשיך הלאה.
הבנתי, וואי, מיכל, תודה רבה רבה לך. אני כמובן גם אשמע את זה בשידור.
בהקלטה, בוודאי, כן. מעולה, מעולה, מעולה. שבת שלום, יקירי, ותודה על האמון, על האמון ועל המשוב. תודה, כל טוב. וואי, היו פה מלנת אלפים דברים... כן, טוב. יאללה, אין לי למה לסכם, הבנתם. נלך לטלפון הבא. שלום.
שלום, בוקר טוב, מיכל.
היי, בוקר טוב.
אני ממש מתרגשת לדבר איתך. אני רציתי לשאול אותך שאלה בנוגע לבן שלי והבת שלי, בעניין אוכל, גבולות של אוכל. הבן שלי, יש לו... עניין כזה שהוא אוהב לאכול, הוא אוכל את המנה שלו, ואז הוא רוצה עוד מנה ועוד מנה ועוד נמשלוש ועוד זה. אני לא יודעת אם לעצור אותו או לא לעצור אותו.
בן כמה הוא?
בן 10.
תראי, קודם כל, לאוכל יש סיבה אחת בלבד. וזה להזין את הגוף, את המוח במיוחד, וגם את הגוף, כדי שיוכל להמשיך לפעול ולשרוד. זה הכל. זה זו הכוונה של האוכל. שיהיו מספיק קלוריות ביום, שיאפשרו לילד להיות מרוכז, להיות חכם, להתקדם בחוכמה שלו, ולהיות פעיל. לא להתעלף, לא להירדם, לא ללכת לישון, לעלות במדרגות, ללכת, שחק כדורגל. לזה נועד האוכל. זה
האם לעשות
הכל.
גבולות או לא? לעשות גבולות זה השאלה, האם להגביל
לדעתי,
אותו?
לדעתי, כן. אבל, ואז החוכמה היא איך. לדעתי, כן. אם את חושבת שהילד שלך אוכל פי שלוש ממה שהוא אמור לאכול בגילו, אז את צריכה להתחיל לעשות סטופ. עכשיו, אומנם הוא ב-10, בדרך כלל זה קורה בגילאים יותר גדולים, אבל תמיד אני אומרת גם, ילדים מגיל 14 בערך, 15, גרים במקרר, הם כל היום אוכלים. הגוף שלהם דורש מלא אנרגיה, מלא אנרגיה, מלא אנרגיה. אבל זה ממש גיל ההתבגרות הארדקור, ועדיין לא אמור להיות בגיל 10. זה לא קורה בגיל 10. זה קצת מוקדם. עכשיו...
אז איך עושים את זה? זה השאלה. אני לא יכולה לעצור אותו, כאילו הוא רוצה, ואז הוא רוצה עוד מנה. ואז אני אומרת לו, תקשיב, אכלת, בוא קח עוד משהו קטן וזהו. לא, אז הוא ממש רוצה עוד ועוד, עוד מנה.
קודם כל, זה שהוא רוצה עוד מנה, את יכולה לא להגיש לו. הוא יכול ללכת ולהגיש.
מה אני אומרת לו
רגע,
שהוא לא...
רגע, הוא יכול להגיש לעצמו לבד. אני חושבת שאת צריכה לעשות את זה מסודר, ואת צריכה לעשות את זה בליווי תזונאית, בליווי מאוד מסודר ומתוכנן. צריך לראות מה הוא אוכל, כמה הוא אוכל, האם הוא הכניס לעצמו את ה... האם הוא יושב, האם הוא אוכל, הולך בעיקר על פחממות ומעט מדי חלבונים, ואז זה, וזה פחממה אולי גם ריקה, אז הוא רעב, האם הוא כבר עם עודף משקל, מה הוא אוכל, מה הוא אוכל בין לבין, מה קורה, כמה הוא רעב, צריך לעשות את זה מתוכנן, אז זהו שהוא גם צעיר, אז עודף המשקל עדיין לא כל כך מפריע לו, זה יפריע לו יותר בגיל ההתבגרות, בטח שצריך להגביל, הבית צריך להיות מכוון לזה, צריך להיות שתמיד יהיה אוכל כמו קציצות ושניצלים ופירות ומלא ירקות, ולהגיש לו כערה כשהוא רעב, אז הוא צריך להתחיל להתרגל, להתחיל לאכול גזר, שזה גזר, יש לי נכד שאוכל 10 מלפפונים ביום, זה מה שהוא אוהב, הוא רעב, זה מה שהוא לוקח, זה איזשהו משהו של הרגל.
העניין צריך... שהוא אוכל אוכל בריא, הוא אוכל הרבה סלט, הרבה ירקות, הוא אוכל ממש,
מעולה.
אוכל, ממש אוכל טוב, אבל מה? זה הבעיה, המנה השנייה, השלישית, זה יכול להיות לפעמים רביעית.
של אותו...
של אותו המנה, זה אותו דבר. השאלה, איך אני עושה את זה, שהוא לא ירגיש ש... נפגע.
הוא כן ירגיש, הוא תמיד ירגיש. אין, אי אפשר לאכול
את זה. איך אני יכולה לעשות את זה?
אי אפשר.
יש אפילו בכי בעניין הזה.
אי אפשר.
אני רעב, הוא אומר לי, אני רעב, אני רוצה עוד.
אי אפשר להשאיר את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. אם אני חושבת שהבן שלי אוכל יותר מדי, אני לא אגיש לו, אבל בגלל זה אני אמרתי לך, לכי לעשות את זה מסודר. אל תקחי את זה על עצמך. אני צריך לדעת באמת, לא מספיק שאת אומרת לי, הוא אוכל המון סלט. כמה סלט? מבחינתי שיוכל 10 קערות סלט. אם יש בפנים גם קצת אוף וכל מיני דברים, השאלה כמה שמן הוא שם שם, כמה מלח הוא שם שם. יש מלא דברים שצריך לרדת לעומק העניין. אם הוא אומר אני רעב, צריך להכיל אותו, או צריך לבדוק, אולי לפני כל ארוחה, צריך להתעקש שהוא ישתה 2 כוסות מים. את מבינה? צריך לעשות את זה מסודר. לא ככה בשלוף למנוע ממנו את האוכל ולקלקל את היחסים, ואז הוא יתחיל לגנוב ולהסתיר.
זהו, שהוא גונב.
בבקשה.
הוא ממש גונב, אני רואה אותו פתאום מסיים את האוכל, פתאום לוקח עוגיה.
כן.
אני אומרת לו, מה קשור? כאילו עוגיה אחרי ארוחה כזאת.
כי איכשהו בראש גם יש את הקינוח, צריך לסיים עם קינוח. אז פתאום חסרנו, נו, אז הוא גם מחפש את הכינוח, גמר לאכול, הולך על כינוח. תראי, את חייבת לעשות את זה ממש מסודר, ועם שיתוף פעולה של הילד. ולכן, כדי לעשות את זה מסודר, וכדי לזכות בשיתוף הפעולה של הבן שלך, את צריכה ללכת ולתכנן צעד אחרי צעד, ולהחליט מה את עושה, כמה את עושה, איך את לא נאבקת עם הילד, אם הוא אומר אני רעב, את כן נותנת לו, כן נותנת לו, השאלה מה נותנת לו, אוקיי? מראש אולי שמה מנה גדולה, מראש אולי לא עושה יותר מדי, צריך לתכנן, צריך לדעת איך נראות הארוחות אצלך. אני אומרת לך, קודם כל לכי לתזונאית, שמתמחה גם בילדים, תבואי לבד, תספרי, ממש, היא תיקח ממך את כל פרטי הפרטים, כמה, מה, מתי, בי, בבו, הכל, 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 מה הוא אוהב, מה יש במקרר, מה קורה, כל מיני דברים כאלה. למשל, אחד מהדברים, במיוחד אם יש לנו ילדים, למשל, להורים עם קשיי קשב, אני אומרת, אם יש לכם ילדים עם קשיי קשב שכל מה הולכים לה, נגיד עם עודף משקל, במקום מה הולכים למקרר, צריך לשנות את הסדר של הדברים במקרר. מה שצריך לעשות זה כשהם פותחים את הדלת, הדברים שעומדים להם מול הפנים, זה ירקות חתוכים, שניצלים מוכנים, לא יודעת מה, מיץ או איזה משהו, או אם הם אוהבים... אני לא יודעת מה, אפילו פירות שעומדים שם, זה. כי מה עושים הילדים האלה? פותחים, מכניסים את היד ולוקחים מה שיש להם מול העיניים. אז תעשו ככה שיהיה להם מול העיניים את הדברים הבריאים, את הדברים הפחות משמינים, או נגיד, משהו כזה, מבינה? לכן אני חוזרת ואומרת, תעשי את זה מסודר ומקצועי. ובוודאי, את צריכה להיות מעורבת בזה, כי אחריותך על הבריאות של הילד.
ממש.
אז כן, אבל לעשות את זה באופן כזה שזה לא הורס את היחסים עם הילדים, ורוב הילדים, רוב הילדים השמנים, וכשלא יגידו לי פוליטיקלי קורקט, לא אומרים שמן, אומרים עודף משקל, שמן, אני הייתי שמנה, ילדים שמנים, אנשים שמנים, והילדים השמנים, הפוליטיקלי קורקט הזה הורג אותנו, משגע אותי. רוב הילדים השמנים, בסיכומו שבר, בגיל ההתבגרות, מתחילים ללכת לחדר כושר ועושים דיאטה וכל הדברים האלה, כי אז פתאום אכפת להם. מבינה? זה עוד לא קורה כל כך בגיל 10. ולכן את צריכה לקחת אחריות, אבל לעשות את זה מאוד נבון ומאוד נכון. ובהצלחה.
עוד שאלה אחת.
עוד שאלה או אחרי הפרסומות? כן, אוקיי.
השאלה היא, ילדה ששמעה שהבשר והעוף זה מחיות, ואימא אז היא לא מוכנה לאכול.
100%? אז תדאגי לה, אז תעשי לה ארוחות צמחוניות.
כן.
כן, יש לי נכד גם, יש לי נכד שבגיל 10 החליט שהוא צמחוני, אבא שלו צמחוני מאז ומעולם. יש לי 4 ילדים, שני הבנים שלי צמחוניים, ובבית שם אוכלים שניצלים והכל, וכל ילד יכול לבחור, והם יודעים גם למה, והם מאותו דבר. הבן שלי אומר, אני לא חושב שאני צריך להרוג תרנגולת בשביל שאני אהנה מארוחת צהריים, או פרות, ומבינים את הנזק לעולם ואת הקטע של הבעלי חיים. זה אני מאמין שאני מאוד מעריכה אותו, אני מתקשה לעשות אותו בעצמי, והילד מחליט, ואז באותו רגע תפחית הבית, אבל באופן מסודר לבית של, שיש בו גם ילדה צמחונית, כי מה קורה בדרך כלל כשילד הופך להיות צמחוני? אין מה לתת לו, ונותנים לו את כל מה שאנחנו קוראים לו תוספות. נותנים לו אורז, נותנים לו יטריות, נותנים לו את כל הדברים האלה. מבינה שזה, ואז הם ישר עולים במשקל. צריכים לעבור לטופו אם הם רוצים, צריכים לעבור לכל הבטיבול ובכל מיני כאלה, יש אוכל מוכן, קציצות כאלה. צריכים להתחיל, צריכים לראות מאיפה הם נותנים להם את החלבונים. צריכים להעביר אותה להרבה ירקות ופירות.
לא לנסות להסביר לה שזה לא ככה.
לא, מה פתאום, חס וחלילה.
לא.
לא, לא. מה שאת יכולה, אם את כן, נורא חשוב לך, את יכולה להגיד לה שמגדלים את התרנגולות, את יכולה לשקר אותה ולהגיד לה שמגדלים את התרנגולות ואת הפרות בשמחה ובססון, כי אנחנו יודעים שלא, מגדלים אותם בתנאים נוראים. אבל את יכולה להגיד לה, לא, נותנים להם אוכל, דואגים להם, אל תדאגי, וזה וזה. גם אל תגידי ביצים, כי אז היא גם תהיה לך טבעונית. אז, אבל, לא, לא, אל תשקרי, מה פתאום? תגידי שזה חשוב, ותגידי שעושים, ותגידי שאת יכולה להגיד שלא יודעת מה. את יכולה לשקר ולהגיד שלפרה אין לב, כי יש פרות שלוקחים אותם לשחיטה, דרך אגב, הן יודעות שלוקחים אותם לשחיטה. אבל מאיר שלו כתב על זה, לא אשכח את הספר הזה שהוא כתב. בכל אופן, לא, שתהיה צמחונית. את יכולה, בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל הם מתקשים, ואחרי כמה זמן הם מפסיקים עם זה, והם כאילו מבטרים על הערך.
בגלל שהיא לא אוכלת בשר ולא זה, אז היא ממש כבר חיוורת וכבר נחלשת וזה, ואני ממש דואגת כבר.
תראי,
אז אני אומרת אולי כבר...
לא נכון, הצמחונים לא חיוורים ולא חלשים, זה לא נכון, זה סימן שאת לא מזינה אותה באוכל טוב. אפשר להיות חזק וגיבור ורץ מרתון, מה פתאום חיוור? מה הקשר? היא צריכה לאכול חלבונים, וחלבונים יש בהמון דברים אחרים, ולא רק בבשר, ולא רק בפרות ובעוף. תני לה את זה באופנים אחרים. תיכנסי לגוגל, תחשבי, תכתבי מה, איך, ותזיני אותה בדברים אחרים. ואם נורא חשוב לך ואת רוצה לרמות אותה, אז תקצצי את העוף באופן אחר, ותעשי קציצת ירקות, שיש בו מלא עוף תחון. סתם, אני לא יודעת אם את רוצה לעשות את זה, או זה לא יפה, יום אחד היא תגלה והיא תכעס עלייך. אבל תני לה דברים אחרים שהם לא. ואת מעבר לזה, תודי לה שכל חצי שנה נעשה בדיקות דם, לראות שלא חסר לה שום דבר בגוף. ותעשי את זה. באמת כדי לבדוק שלא חסר לה שום דבר. ואז גם אם חסר לה, היא לא חייבת לאכול פרה ועוף ותרנגולת. היא יכולה לקבל את זה כתוספי תזונה. תני לה ויטמינים. באמת, ההתעקשות הזאת היא מיותרת. אם הילדה לא רוצה לאכול בשר ועוף, תאריכי את זה שהיא לא רוצה לאכול פרות ותרנגולות, ותתחילי להיערך באופן אחר. תייצרי לה דברים שיזינו אותה בקטע של צמחונות. זהו. בהצלחה, בבקשה.
תודה רבה, כדי שכל מה שאת אומרת, אני עוקבת אחרייך, באמת זה עובד.
תודה, תודה, איזה כיף, 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 כיף. בהצלחה. בהצלחה, שבת שלום. חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, לא ללכת לאף מקום, תכף אני חוזרת. חזרתי אליכם, הנה אנוכי כאן. אני מזכירה לכם שבשעה השנייה, אנחנו מדברים על סופר פארם, ואני מחלקת גיפט מתנה של 300 שקל בכל סניפי סופר פארם, על טיפים שאתם נותנים, אז תיכנסו לעמוד שלי שעשינו באופן מיוחד באתר ב-103 FM, לעמוד שלי, שם תשלחו לנו טיפים, יש כבר שם מלא דברים נורא חמודים, אז בעמוד פייסבוק, בוואטסאפ, בוואטסאפ, כן, יאללה, תתאמצו, תחשבו סביב נושא של גידול ילדים, חופשות והחיים עם ילדים. ואני הולכת לשיחת הטלפון. שלום.
היי מיכל.
אהלן, שלום וברכה.
היי, קוראים לי אורן, אני בזוגיות חד מינית עם בעלי כבר מלא שנים. יש לנו שני ילדים מקסימים, האחד בן 3.5 והשני בן 6 חודשים.
מזל טוב. תתחדשו.
תודה רבה. הגדול בדיוק התחיל גן עירייה, ויחד עם הגן עירייה התחילו כל מיני התנהגויות חדשות של העדפה של אחד ההורים, ויותר מורגש החוסר העדפה כלפי ההורי השני.
כן.
במובן של אני רוצה רק שאבא אורן יעשה, ואני רוצה רק שהוא יחבק אותי, אני לא אוהב, כאילו אומר לבעלי, אני לא אוהב אותך.
אוקיי, הרגע אני עוצרת. אני יוצרת, כן. הוא לא מחליף ביניכם פעם אתה ופעם בעלך,
לא, תמיד
אלא
אני.
באופן קבוע, אוקיי.
תמיד אני. אני חשוב לי לציין דווקא שבעלי הוא זה שיותר משחק ויותר מנסה לדובב אותו ויותר מצחיק מבינינו וכאילו...
אז לא, כאילו לא יש לך הרגשה שהוא, זאת אומרת, אתה מחפש את הסיבה. למה הוא נמשך לבעלך יותר מאשר אליך? למה? כי אתה מחפש את הסיבה של זה, נכון?
לא, האמת בדיוק הפוך, הוא נמשך אליי, ולא רוצה...
מעניין, מעניין, מעניין. וואי, אולי בלה שוב...
זה גם התחיל להיות מעליב, כאילו...
מעניין, מעניין. אוקיי, בוא, נחמד, נחמד, עליתי על הטריק, תקשיב. המעבר לגן, בכלל יש כל מיני סוגים של מעברים, לידה של אח... הבן 3.5 שלך עבר טלטלה מאוד רצינית בשנה האחרונה, מלחמה, בהלה, ממדים, אזעקות, ותוך כדי ואחר כך, תוך כדי זה אתם אולי הייתם עסוקים עם הנושא של
נסענו איתו לארצות הברית,
בדיוק, נסיעה
חודש בגן אמריקאי שלא מדבר בשפה שלו.
אוקיי, ואז אנחנו חזרנו לפה וחוזרים עם תינוק שממלא את הזמן, אני רוצה לאבא על הידיים, אבל הידיים שלו תפוסות עם איזה תינוק שתפס את המקום שלי. זה נקרא מעבר זה מעברים וטלטלות בחיי הילד, ומעבר הוא משהו מאוד רציני, מאוד רציני. אתם כל המאות אלפים שמקשיבים לי עכשיו, תחשבו על זה שהלכתם למקום עבודה חדש. זה מלא מתח ודריכות, והידיעה שבוחנים אותי, ועד שאני אסתגל ואני אמצא את האנשים שהם כלבבי, ועם מי לדבר ועם מי לא לדבר. ותחשבו על זה שזה עובר בליבו של גור קטן בן 3. 3.5. ועכשיו הוא גם נכנס לגן. עכשיו, בעיקר לדעתי מה שעבר פה על הבן שלך, על הבן שלכם, זה שהוא בתחושה שלו, מבלי לדעת לשים את זה במילים, בואו לא נתבלבל, זה הכל סערת נפש, הוא לא יודע לשים את זה במילים, אבל הוא איבד תחושה של שליטה על מציאות חייו. פתאום הוא נוסע, פתאום הוא בא, פתאום תינוק, פתאום אמריקה, פתאום הוא לא מבין, פתאום הזקה, פתאום גן חדש. מפחיד! וגם יש סיכוי... כן, מה?
אני כן אגיד שאנחנו מאוד ניסינו לערב אותו בתהליך. בעלי כתב לו ספר שממש מסביר לו את הכל.
כן, שמה, עשיתם נכון, עשיתם טוב, והקלתם עליו מאוד. זאת אומרת, מבחינה רגשית, ועובדה שגם הילד לא מראה כל מיני סוגי התנהגויות אחרים.
הוא גם מאוד מחובר לאח התינוק.
לתינוק.
פתאום בא אליו ומלטף אותו, מנשק אותו, בוכה, אז אני אלך לעזור לו.
איזה חמודי. תראי, שמע, אתם עושים משהו מאוד נכון, מאוד נכון. וזה לא מבטל את זה שעבר משהו על הילד. וכשדברים עוברים על ילדים, ואני שוב חוזרת לזה, בעצם... הוא בעצם, שוב, זה הדבר, צריכים להבין, הוא איבד, הוא לא יודע שהוא איבד, אבל הוא קצת איבד את יכולת השליטה, פתאום עוקרים אותו, פתאום גן חדש, פתאום הוא בא נכון, מרקחים את זה כמה שיותר, אבל עדיין זה מה שקורה. עכשיו, והוא גם עבר גן.
וגם אין יותר שנת צהריים בגן.
נכון. עכשיו מה שקורה, זה מתאים מאוד גם לגיל. הילד מחפש, כולנו מחפשים, קצת, באיזשהם מקומות, איזושהי תחושת שליטה על מציאות חיינו. במה אני כן קובעת? החיים שלי כאלה כאוטים, בום, 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 בום. מה אני כן? איפה אני קובע? אז אני לא רוצה לאכול את זה ורוצה את זה, ואני דווקא בוכה שלקחת לי, והגננת עונה, והגננת פונה אליי ואני לא עונה. זה המקומות שבהם אני קובעת, אני קצת בשליטה. ואז קרה איזה רגע, ואז הם לומדים כל הזמן, תוך כדי החיים, הם לומדים מההתנהגויות שלהם, וזה בדרך כלל קורה במקרה. פתאום אתה, פתאום בעלך בא לקלח אותו, ולא בא לו, בא לו אותך. דווקא בגלל שבעלך עדין, רגיש, שקט אולי, רך יותר, לא יודעת למה הוא רצה אותך באותו רגע, נגיד. ואז הוא אמר את אבא אורן, ובעלך אומר, אבל אני כאן, אבל אני כאן, ואבא אורן עסוק, והנה אני אתן לך, והוא בוכה, לא, 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 אורן, 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 אורן. ובעלך אומר, מה אני, אריב עם הילד, רבק, כולה מקלחת. והוא אומר, אורן, בוא. ואתה בא ואתה מקלח את הילד. ונגיד זה קרה למחורת על משהו קטן אחר שוב. טרח, הילד משיג מסקנה. והמסקנה היא, ותדע לך, רוב המסקנות של ילדים הם מסקנות מוטעות. כי אין להם מספיק את ה-common sense כדי לדעת מה עומד מאחורי זה. זה כמו הורי שמפנק, מפנק, מפנק, קונה, 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 קונה. הילד לא יגיד, וואי, אבא שלי לא רוצה שאני אדע מחסור, והוא קונה לי הכל. לא, זה לא מה שהילד אומר. הילד אומר, וואי, איזה קטע. כל מה שאני מבקש, אני מקבל. אני אמשיך, אבקש, מגיע לי. עכשיו, אותו דבר גם פה. אחרי פעמיים כאלה, פתאום הילד אומר לעצמו, וואי, איזה קטע. אני יודע מה אני צריך לעשות כדי לקבוע עליו. עוד יותר, אם יש לנו אבא רגיש, שאומר, אבל זה לא יפה, אבל אבא פה, אבל אני פה. קודם כל, אתה בא עכשיו לבעלך ואומר לו, תתעשת על עצמך, אתה לא ילד בן ארבע, אתה גבר בשנות ה-30 שלו, מה אתה נעלב מילד בן 3.5 שמעריץ את האדמה שאתה דורך עליה, שעושה לך מניפולציות רגשיות, מה אתה נעלב? זה אחד. שתיים, זה הרי לא שהוא לא אוהב אותו. הוא משחק איתו, הוא נהנה, הוא מדי פעם מייצר איזשהו סוג של מצב, שהוא אומר לשני, תראה איך אני קובע לך, ואתה גם נעלב. ואני חוזרת על משהו שאמרתי גם לפני הפרסומות, וגם שני, נדמה לי שני מאזינים קודם. הוא לא עושה את זה נגדו. הוא לא עושה את זה נגד בערך. הוא עושה את זה בעדו, בעד עצמו. כי הוא קטן. כי הוא בן 3.5, כי הוא גילה, כי הוא גילה איזה טריק קטן שהוא עושה, לא רוצה, לא, 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 את אורן, את אורן, והוא מתקפל, ואורן מגיע.
השאלה עד איזה רמה להילחם איתו?
לא, אין פה, אין פה, אורן, אין פה, להילחם זה לא המילה, אין לנו מלחמה עם ילד מדהים, מדהים, בן 3.5, בוודאי לא שהוא עבר את כל הטלטלות האלה בחודשים האחרונים, אין לי מלחמה עם ילד כזה קטן.
אני צריך לשים לו נעליים היום בצהריים, והוא רוצה שרק אני אעשה את זה ולא...
אז אתה אומר לו, לא, אני לא, כואב לי היום אגב, אני לא רוצה להתכופף. לא רק זה, אם אבא אצלך, אם סתם אני לא יודעת איך קוראים לו, אני ממציאה את השם שלו, אם אבא גיא מגיע, אבא יעשה את זה. אני צריך לסדר את התינוק, אני צריך להתארגן על דברים אחרים. כשאתה יודע שהתוצאה היא שהוא בוכה, 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 הוא לא נותן לבעלך את הרגליים, ואז בעלך אומר לו, מתוק שלי, אני שם את הנעליים בתיק, ובגן כבר תנעל אותם. זאת אומרת, אתה מחליט מהם המקומות שבהם אתה לא מקבל, או אתה לא נענה לדרישה של הקטנצ'יק שלך.
ואני אקח עוד נקודה שהייתה קריטית, לצורך העניין אני הייתי צריך ללכת למילואים, אמרתי לו, אבא נתי אקח אותך היום לגן.
כן.
יצאתי מהדלת, הוא כאילו נפרדנו וזה, יצאתי מהדלת, והוא בחי את החיים שלו במשך לא יודע כמה זמן, ולא הסכים לצאת מהבית.
אבל הוא בן 3.5, מרימים אותו לידיים ויוצאים מהבית.
לא, אז השאלה שלי הייתה, אם להתעלם ולהרים אותו ו...
לא, לא, לא אתה. ואני אגיד לך גם למה. לא, כן, נתי, בוודאי, בוודאי. לא רק, זה לא להתעלם, זה להיות מאוד אמפתי. זה להגיד לו, אני יודע שאתה נורא רוצה את אבא אורן, אבל הוא היה צריך ללכת, ואני פה. ואבא אורן ואני מתחלקים בטיפול בך ובאחיך. ולפעמים זה יהיה אני, ולפעמים זה יהיה אבא אורן, ומה מכך הזה אין מה לעשות? גם אבא אורן.
זה לא לנשום כשהוא בוכה ולהבין שזה שלב שיעבור.
ברור. תראה, בכי, במיוחד בגיל הזה, בכי זאת שפה. כשהוא בוכה, מה בעצם הוא אומר? אני אגיד לך מצוין מה הוא אומר. הוא אומר, אתם תעשו מה שאני רוצה. ואז אני שואל את השאלה, האם גם, למרות, או בגלל שהוא בוכה, אתם עושים מה שהוא רוצה? אם הוא היה בוכה ואומר, אני לא רוצה להיכנס לגן, אבל נתי צריך לנסוע לעבודה, הוא לא היה מכניס לו לגן למרות הבכי? ברור, אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו רוצים ללמד את הילד שלא כל מה שהוא רוצה קורה, כי יש חיים, יש מציאות, צריך ללכת לעבודה, אנחנו שני ההורים חולקים בטיפול בילד, היום שניכם צריכים להחליט בדיוק את ה... איך אתם, מה האסטרטגיה שלכם, ואז אתם באים אל הילד המקסים והמאמם הזה ואומרים לו, בזמן האחרון אתה נורא רוצה שרק אני יעשה איתך כל מיני דברים. אבל זה לא יכול להמשיך ככה, מתוק שלי. כי אנחנו שני אבות, ושנינו מגדלים גם אותך וגם את נירצ'וק הקטן. ובגלל זה מהיום, האבא שבא לטפל בך, הוא האבא שימשיך לעזור לך ולטפל בך. ואם אבא נתי בא לנעול לך נעליים, זה יהיה אבא נתי, מאמי. אני לא אפסיק את אמצע מה שאני עושה כדי לנעול לך נעליים. אנחנו מתחלקים בטיפול בכם. אם אני בא, זה אני. אם אבא נתי בא, זה אבא נתי. ואם אבא נתי ייקח אותך למקלחת, אז אבא נתי יקלח אותך. כי אני באותו רגע עסוק במשהו אחר, מאמי.
אני רק אוסיף עוד משהו אחד קטן. גם, אגב, כשהסבא וסבתא, נגיד, לפעמים באים שהוא שרוף עליהם, פתאום הוא יכול, אני רוצה שתלכו, אני לא רוצה לדבר איתכם.
זה. זה אותו דבר, זה אותו דבר. ובאותו רגע להסתכל ולהגיד לו, פוצקו, אפילו אם אתה רוצה, אנחנו לא הולכים, אנחנו אוהבים להיות פה. ואם תרצה לשחק איתנו, נשחק איתך. אני רוצה להעביר מסר מאוד אוהב לילד קטן שעובר איזושהי תקופה. אני רוצה להעביר לו מסר מאוד ברור. אתה מהמם, אתה מקסים, אתה נהדר, ואני לא שומעת בקולך. הרי במצבים אחרים כשהוא אומר, אני לא רוצה את הוואפל הזה, אני רוצה את ההוגיה הזאת, אומרים לו, בסדר, נחליף, נכון? זה קורה. כשאומרים לו, בוא נשחק במשהו, בוא תביא את הלגו, והוא אומר, לא רוצה לגו, אני רוצה פאזל, אומרים לו, בסדר, נעשה פאזל, נכון? נכון אנחנו נותנים לו להחליט בכל מיני מצבים, אבל במצבים האלה, לא.
אוקיי.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת לחיים לפעול, ולא לילד להחליט. ולכן שני המצבים שתארת לי, זה המצבים שבהם הוא לא קובע.
זה לגמרי.
בהצלחה, בהצלחה, תתקשר עוד שבוע, שבועיים, תספר איך זה עבד.
תודה רבה לך, שייך לסופה.
תודה. ואתם ממשיכים להתקשר ל-054, ברח לי על זה, 052-103-103, שלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, קצת פרסומות, חדשות, ואחרי זה אני חוזרת אליכם. 103 FM, כאן אחד עליות, אנחנו בשעה השנייה שלי, עם מי שעורכת מאיר הפרץ ומפיקה שני רומנו, ומי שדואג לדיגיטל ולפייסבוק לייב, זה גיא רביב, אחי אדלוק ואליעזר בן יהודה, וטל אשל מעביר את השידור בלי בעיות, ישר לאוויר, שנכנס אליכם לכל האפליקציות והטלוויזיות ואיפה שצריך. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שעושים צולחות, שולחים הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70. אני מזכירה לכם, שוב, שאנחנו בתקופה הקרובה, אנחנו בשיתוף פעולה עם סופר פארם, פינת הורות מיוחדת, אנחנו קוראים לה, ואני רוצה שתשלחו. כבר עכשיו תיכנסו לאתר, לעמוד, לפייסבוק, לוואטסאפ, שלחו טיפים בנושא האכלה, שינה, גמילה, גם מחיתולים, גם ממוצצים, כניסה לגן, שגרה. נראה גם אולי תגידו משהו שילמד אותי משהו חדש, אני אשמח. מה מתכוונים לעשות במהלך החגים, תקופת המלחמה, כל מיני טיפים, גם שאלות אם יש לכם. שלחו את זה לעמוד שלי, אני אבחר איזה טיפ אחד, בעוד חצי שעה אני אבחר, אני אציג לכם אותו, ומי שנבחר בו יזכה בפרס של 300 שקלים גיפט לכל סניפי סופר פארם. אז תתחילו, יאללה יאללה, לעבודה. ואני רוצה רגע לקרוא לכם עכשיו שאלה שהגיעה אלינו. בוקר טוב לך מיכל, אני סבתא לכמה נכדים ונכדה בת 16, יפה וחכמה מאוד. היא החליטה שהיא בן ולא בת כבר שנתיים, זאת אומרת, תחשבו על זה, היא אמרה את זה בגיל 14. היא שינתה את שמה לשם של בן, והיא כועסת כשאני קוראת לה בשמה הרגיל, והיא נמנעת לבוא אליי. אני מאוד אוהבת אותה. ההורים והאחיה קיבלו אותה וזורמים איתה. אני עדיין לא, אני חוששת. אין פה משהו שנגמר עם סימן שאלה בסוף, מבחינת מה בעצם היא שואלת אותי. אז אני רק אדבר טיפה על המסביב. יש פה כמה דברים נורא מעניינים. אחד, יש את המקום הזה של האומץ של הילדים. פעם הילדים האלה שהרגישו שהם לא האדם הנכון בגוף הנכון. אני בעצם, אני בת, אבל יש לי גוף של בן, מה אני עושה עם הדבר הזה? אוקיי? להודות, אני דרך אגב עשיתי על זה פעם הרצאה, יש לי מצגת מדליקה לדבר הזה. התופעה הזאת הייתה מאז ומעולם, גם היהדות הכירה אותה. מאוד, ויש, והיהדות מדברת על חמישה מגדרים. אתם יודעים, אני לא באתי מוכנה, כי לא, אני אף פעם לא יודעת מה היו השאלות מראש. אני ארשום לעצמי להביא את זה בשבוע הבא. יש זכר, יש נקבה, יש זכר שמרגיש כמו נקבה, יש נקבה שמרגישה כמו זכר, ויש אחד שהוא שניהם. חמישה מגדרים. והתופעה הזאת קיימת מאז ומעולם. אז הנכדה שלך, בגיל 14, בעצם הודיעה לכולם, היא בטח התבשלה את זה עם עצמה הרבה מאוד זמן, שהיא בן, שהיא לא בת. יש לה גוף של בת, אבל היא מרגישה מבפנים משהו שזה בן. עכשיו, זה שהוריה ואחיה קיבלו את זה, זה רק מראה לך את השינויים החברתיים המאוד גדולים שאנחנו עוברים. ואני לא נוקטת עמדה ואומרת אם זה טוב או לא. אני רק מדברת כרגע על עובדות, על ראי. ראי את זה, שימי לב לזה. היום יש פלוידיות, יש נזילות מאוד גדולה בהרבה מאוד דברים, וגם בנושא המיניות והמגדר. יש. ולכן, בת שמרגישה כמו בן, יכולה להרשות את זה לעצמה. ותראי איך הילדים הצעירים, דרך אגב, מקבלים את זה, לא מפקפקים. והם לא מפקפקים כי הם עדיין לא מקובעים בשכלם כמונו. אני מבינה אותך שאת חוששת. זה מפחיד. עכשיו, אני אתן לך כל מיני דוגמאות שהן לא אולי דרמטיות, כמו המהפך המגדרי, שאולי גם בסוף מגיעים לניתוח, אוקיי? של שינוי הפין לפות, של לפעמים זה גם הסרת השדיים. זה סיפור רציני מאוד, אוקיי? אבל עולה בתעתך שסבא שלך היה מסתובב ברחוב עם חולצה ורודה, הרי היו סוכלים אותו. או גירושין, או זוגיות חד מינית. יש שינויים חברתיים מאוד גדולים שחלים עלינו, וככל שאנחנו יותר מבוגרות ויותר מבוגרים, השינויים האלה יותר קשים לנו, כי אנחנו בראש, בשכל, פחות גמישים. ממש יש שם פחות אלסטיות, אנחנו פחות גמישים מחשבתית. בטח שאת חוששת, ואת חוששת בצדק. ואת חושבת שהוריה לא חוששים? זה סיפור לא פשוט. אני במקרה קצת בתוכו, אני יודעת, אני מדברת עם עובדות סוציאליות שמתמחות בדבר הזה, והם רופאים ורופאות, ודאי, ליוויתי פעם זוג עם 4 ילדים, שהגבר ידע שהוא אישה כל הזמן, והוא כל החיים ניסה ללחם בזה, והוא היה קרבי בצבא, והוא נפצע אפילו בצבא. הוא ידע שהוא אישה. הוא היה קונה לאשתו קטנות לילה ממשי, כדי שהוא יוכל ללבוש אותם כשהיא לא בבית. תקשיבי, זה סבל לחיות בכפילות כזאת. וזה כן תופעה שקיימת. מעטה, את יכולה להגיד בשוליים, אבל קיימת והייתה פה מאז ומעולם. מאז ומעולם. היום היא מקבלת נוכחות הרבה יותר גדולה ולגיטימציה הרבה יותר רחבה. לא כולם. עדיין יש אנשים שחושבים שזה מחלה או שיגעון או אני לא יודעת מה. אוקיי? אז לך יש כמו תמיד, ואני מדברת פה המון על אלמנט הבחירה, את יכולה להחליט, את בוחרת. האם את זורמת עם הילדה, מכבדת את הבקשה שלה, מתחילה לפנות אליה בשם של הבן שהיא ימצאה לעצמה, ובעצם זוכה בנכדה שלך, שאולי עם הזמן תהיה נכד. ואת נהנית. ועוד 10-15 שנה כבר לא תזכרי שאתה נכדה, תתרגלי לזה שזה נכד. אולי. או שאת אומרת לעצמך, לא מתאים לי. לא בבית ספרי, לא יכולה. לא יכולה, לא רוצה. זה נורא בעיניי. ואז את מאבדת קשר עם הילדה, הילד הזה, עם הילד הזה. אז זה גם בחירה. ואני שוב חוזרת ואומרת, אני לא אומרת לך מה לעשות, ואני אומרת לך מה יותר נכון ומה לא נכון. זה שלך, זאת החלטה לא פשוטה בכלל, אבל היא שלך והיא אצלך. אני לא יודעת אם את הקשבת השיחה, אבל אני לפני כן דיברתי, נדמה לי שזה היה לפני החדשות, דיברתי עם, זה היה עם האבא החד מיני הזה, אני לא זוכרת, בסיכומו, כן, עם הילד, בסוף זו בחירה שלנו. זה הדבר הכי עוצמתי שיש לנו בחיים, לבחור. אין כזה דבר, אין לי ברירה, אין כזה דבר, אין כזה דבר. אמא אחת אתמול אומרת לי, הילד קנה קורקינט והיא נורא מפחדת והוא רוכב בלי כסדה. אתם מכירים הרבה כאלה, אוקיי? זה כבר חוקי, מותר לו, אבל זה נורא מסוכן, והיא לא רוצה. מה לעשות, מה לעשות? אמרתי לה, את רוצה לשרוף את הקורקינט? שרפי אותו. את רוצה שהוא לא ירכב על הקורקינט? כל זמן שהקורקינט הזה קיים, את לא יכולה למנוע ממנו לרכב עליו. את יכולה לנעול אותו, את יכולה לגנוב אותו, את יכולה לשרוף אותו, את יכולה להשמיד אותו, אולי. אז קחי בחשבון את המחיר של זה. של ניתוק היחסים, של הקשר שלך איתו, של זה שהוא אולי יקנה קורקינט חדש, כי הבחור עצמאי ועובד ויש לו כסף משלו. אז שוב, את יכולה לשבור לו את הרגליים, בשביל שהוא לא יוכל לרכב על הקורקינט. זה לא משהו שאני הולכת לעשות, אבל אני רוצה שתמיד תדעו שיש לכם אופציות, רק אתם לא בוחרים בהן, כי מחיר הבחירה הוא יקר מדי, ולקיחת האחריות עולה לנו. זה המקום, זה המקום. הציפייה שהאחר יעשה לי טוב, לא, אני אמורה לעשות לעצמי טוב. הציפייה שהאחר, אני לא יודעת מה, יעשה את מה שאני מבקשת ממנו, אבל הוא לא רוצה. מאלף סיבות שיש לו. לכן, סבתא, אני מחזירה אותך אל עצמך. לא אל הילדה. את לא יכולה למנוע ממנה להגיד שהיא בן, את לא יכולה למנוע ממנה ממנו, לדרוש ממך, לקרוא לך, לקרוא לו בשם של הבן שלו, את יכולה להחליט אם את רוצה, כן או לא. אם את מוכנה, כן או לא. ותמיד תמיד לקחת בחשבון את התוצאה של זה, את המשמעות של זה. את ההשלכות של הבחירה הזאת שלך. זהו. ואז אנחנו גם דרך אגב מאבדות את הלגיטימציה למרמור, כי אנחנו מחליטות זאת לקיחת אחריות הכי קלאסית, הכי מהממת והכי קשה גם. זהו. ואני ממשיכה לטלפונים. שלום.
שלום.
אלן, שלום וברכה, שלום שלום.
בוקר טוב מיכל, אני פונה אלייך, יש לנו ילד, הוא ילד אמצעי, אנחנו הורים לשלושה ילדים, הוא עלה לכיתה א', אחרי שנתיים בגן, הוא יליד דצמבר, אז הוא נשאר שנה נוספת, ובעצם החברים הטובים שלו לא עלו איתו, שניים עברו דירה ואחד הלך לבית ספר אחר.
אני סקרנית, למה השארתם אותו כיתה?
ראינו פשוט שהוא די תינוקי בהתנהגות, עכשיו כל החברים הטובים שלו באמת עלו, אבל הייתה את האפשרות להשאיר, והגננת גם אמרה שהיא חושבת שזה כן יעשה לו טוב להישאר שנה נוספת. לא יודעת אם זה הדבר הנכון לעשות.
אני באופן אישי מאוד מתנגדת לזה. מאוד. אלא אם כן, ממש, ממש. וואו, וואו, וואו. אני נורא מתנגדת לזה, דרך אגב.
אז הוא נשאר עוד שנה, הוא באמת היה הכי גדול בגן, היו גם ילדים מאוד קטנים איתו, אבל עכשיו עולה לכיתה א', ואמרנו, טוב, יהיה בסדר, ולמרות שהוא עלה בלי חברים. עכשיו, מראש הבנו שלכיתה שהוא עלה, יש... ברגע שאמרו את השיבוצים, ישר הורים כזה דיברו, ואמרו שיש איזושהי חבורה מאוד מגובשת שעלתה לכיתה, ואמרנו, אוקיי, בוא נראה איך זה התחיל. ומתחילת השנה, גם כשאני בימים הראשונים שעליתי אותו לכיתה, ראיתי ישר את מה מדברים, זה חבורה שם ביחד מהכדורגל. זה בעצם שתי חבורות, יש חבורה שעלתה מהגן, שהבנו גם שהיה איתם בעיות אלימות בגן, ועוד חבורה מהכדורגל. עכשיו יש עוד את הילד שלי, ועוד אולי שניים, שלושה ילדים,
שהם לא פה ולא פה, וואו.
בדיוק. כן. עכשיו, אמרנו, טוב, מההתחלה ראינו שבימים הראשונים הוא ראה חוזר, וממש שלא היה לו טוב, אבל אמרנו, טוב, זה התחלה, ופנינו ליועצת אחרי כמה ימים, כי ראיתי כבר שהוא התחיל, הוא חזר להרטיב בלילה, ופתאום גם באמצע היום. עכשיו, יש לו עוד, יש לנו תינוק בן שנתיים, ילד בן שנתיים, הוא התחיל לקחת לו את המוצאת, ו... ראינו שזה לא סימן טוב, אז פנינו ליועצת.
קשה לו.
כן, היא אמרה, חכו, זה רק תחילת שנה, זה משהו, זה לגיטימי, ואמרנו, אוקיי, נחכה. עכשיו, יש ארבע כיתות בשכבה, ובתור הכיתות הבנתי שעשו די כזה מיקס מכל מיני גנים, ודווקא בכיתה שלנו יש 11 ילדים מאותו גן, ועוד החבורה הזאת שאמרתי, אז אמרנו, אולי נכון להעביר אותו כיתה. עכשיו, אמרנו, טוב, בוא ננסה באמת, ניתן לזה עוד זמן, בכל מקרה היועצת אמרה, אם זה יהיה זה רק אחרי החגים, אנחנו לא כל כך מהר נעביר וכו'.
נכון.
עכשיו, בינתיים, היה גם את העניין של החונכים, שבאמת כבר הסתיים, ועכשיו אנחנו כל יום שואלים אותו אם משחק היום, הוא פשוט משחק עם הילדים שהיו איתו בגן, שאמרתי איך שאלו כבר...
הם בכיתה ב',
והוא פשוט משחק רק איתם, אוקיי? עכשיו, בצהרון הם לא איתו, או שהוא לא רואה אותם, אז הוא פשוט לבד, ויש ימים שהוא גם אומר לנו, אני לא מוכן להיות בצהרון, כי אנחנו מבינים שהוא באמת לבד, וגם אמהות אחרות שאנחנו מכירים מהשכונה, הן אומרות לי, החזרתי את הילדה מהבצהרון, ראיתי תיר לבד, ובאמת מבינים שאין לו, הוא לא מוצא את עצמו.
כן, בואי תראי.
אנחנו רוצים להעביר אותו כיתה. אמרתי, אוקיי, כיתות אחרות, באמת הבנתי מאמהות אחרות, שזה לא ככה, שבאמת יש שילדים הרבה יותר, שכן יש כזה... ילדים שאלו מכל מיני גנים, ויש אפשרות כזה ליצור חברויות, אבל אני לא יודעת אם זה הדבר הכי נכון.
נכון, תראי.
וגם אם
אני
איך לתווך לו את זה.
אז תקשיבי, יש גם עוד משהו שאפשר לעשות. מכיוון שאם יעבירו אותו בין כובחו, יעבירו אותו אחרי החגים, יש לה חודש שלם, חודש זה המון זמן, חודש זה 30 אחרי צהריים, זה המון זמן. ומה שאת יכולה בינתיים, זה להיות מה שאני, קודם כל אפשר להעביר תמיד, ואני חושבת שבסדר, לפעמים כשעוברים זה משנה מקום, משנה מזל, באמת מאוד זה, אבל אפשר אולי גם לא, וזה בדיוק מראה דרך אגב, שלמרות שהוא נשאר עוד שנה בגן, לא עבדו מספיק על הנושא של ה... בקיצור, לא בוחים על חלב שנשפח, נעזוב את זה.
כן, לא, אנחנו גם רואים שהוא עדיין לא באמת עלה, הוא מבחינה...
כן, כן, זה לא, נכון, כי על זה צריך היה לעבוד, ולא על להשאיר אותו עוד שנה. פעם לא היו בעיות כאלה, מהראשון לינואר, עד ה-31 בדצמבר, זה השנתון, עולים! היום לא, כן, כן, לא, לא. בסדר, נעזוב את זה. תראי מה תעשי. מה שאפשר בינתיים, זה להתחיל להזמין אחרי צהריים ילדים מהחבורה של הגן. כי החבורה של הכדורגל, יש להם כדורגל. אלא אם כן הוא רוצה להצטרף לקבוצה ולשחק כדורגל. ממש לא, נכון.
הוא לא בעניין של כדורגל.
אז יש את החבורה השנייה. ואז להגיד לו, תקשיב, מכיוון שאתה הולך, תראי כמה קשה לו, אתה, קודם כל, להגיד לו, לתת לו כבוד, להגיד, אבל לא צריך להגיד את הכל, אבל להגיד לו משהו בסגנון, אנחנו רואים שאתה לא מוצא חברים בכיתה, כי אתה באמת לא מכיר אותם. בוא נעשה בינתיים מאמץ, אוקיי? לראות כן שאפשר להתחבר, ואני יודעת איך לעזור לך. אלה הילדים, זאת הכיתה, הם גם בצהרון, בוא אנחנו, תגיד, הנה, ואז את הולכת לחבורה של הילדים שהם באו מאותו גן, ויש שם נאמר 7-8 שמות, את אומרת לו, יש את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, יש את יאלי, את ינון, את גיא, את גלעדי, אוקיי? ואת טל. בואו נזמין שניים מהם.
אוקיי, גם אם אני יודעת, אבל מהחבורה הזאת של הגן, שיש להם איזשהו רקע אלים כזה או משהו כזה, בכל זאת כן לנסות...
תראי.
אם לא הייתי יודעת על זה שהם חבורה בעייתית כזאת, שהבנתי שממש זה היה עניין כלשהו...
הם גם היום בעייתית, בכיתה א'?
אז זהו, שדיברתי עם המחנכת, והיא אומרת שהיא עדיין לא רואה את זה, אבל...
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו לא נצליח לסדר לילדים שלנו את החיים שלהם כל הזמן. לא נצליח. ולפעמים תבוא מורה שלא סובלת את הבן שלי, ולפעמים הוא יהיה חולה כמה חודשים והוא ירד בלימודים, ואני אצטרך לא יודעת מה. והוא יהיה נורא מסכן, אני לא אצליח לגרום לו את העוגמת נפש. ולפעמים יהיה איזה בריון בכיתה ה' שידחוף אותו וישבור לו את האף. ואחר כך לפעמים הוא ירצה למגמה ולא יקבלו אותו למגמה. ואחר כך תהיה לו חברה שתשבור לו את הלב. ואז הוא ירצה לצבא ולא יקבלו אותו לאן שהוא רצה. אנחנו לא נצליח לסדר להם את החיים. אנחנו צריכים ללמד אותם להסתדר בחיים. ואת צריכה להתחיל לבנות לבן שלך כישורים חברתיים. וגם אם את יודעת שבחבורה הזאת יש אלימות, אם שניים או שלושה מהם יהיו חברים שלו, הם יושפעו גם ממנו. אני גם לא יודעת כמה אלימות הייתה, מי זה המפלצות האלה שעלו מהגן, והיה שם אלימות. רגע, רגע. מדובר על ילדים בני שש, אולי אחד מהם באמת הוא פרא אדם, חסר גבולות, לא מחנכים אותו נכון, יכול להיות. אוקיי? אבל תסתכלי רגע על הילדים האלה, תבואי רגע יום אחד לגן, תסתכלי, תראי מה הם עושים. גם בתוכם, אם הם שבעה ילדים, הם לא כל הזמן, כל השבעה ביחד. הם משחקים אחד עם השני. שניים בכדור, שלושה בפינה של המכוניות, את מבינה? שניים, אחד משניים מציירים, זאת אומרת, כל מיני דברים כאלה. יש עוד חיים חוץ מאשר להפליק מכות או להעיף, לא יודעת מה, קריות.
אוקיי, גם חשוב להגיד שאנחנו גרים בגבעתיים ושמונה שנים, זה מאלף עד חטא, אין הפרדה באמצע של חטיבה. אז אני אומרת, מראש, אם אני יודעת שזה ילדים שהולך להיות איתם שמונה שנים, בסוף הרי הוא כן יכול למצוא באמת איזה חבר, אבל אני אומרת, אולי מראש עדיף לי כן לנסות.
יכול להיות, יכול להיות. ופה אני אגיד לך משהו, תראי. אנחנו לא יכולות לדעת אם ההחלטה שלנו אותה נכונה או לא, עד אחרי שהוצאנו אותה מן הכוח אל הפועל. אנחנו יודעים אם החלטנו נכון או לא, רק אחרי שהחלטנו ופעלנו.
אוקיי, אז
טוב, לכן, לכן.
תכנית עבודה.
אז זהו, את עומדת היום בפני קבלת החלטות. ואני רוצה להגיד לך, אני נוטה להגיד לך, תעבירי אותו ובגללך, לא בגללו. מכיוון שאת די סגורה. את חוששת, את דואגת לו, יש שם חבורה, אלה כדורגל, לא בא בחשבון עם הילד הדין שלי, אלה עם אלימות, לא בא לי בחשבון, את יותר רוצה להעביר אותו, תעבירי אותו. את תהיה יותר שקטה, ואם את תהיה יותר שקטה, את תתפקדי יותר טוב בכל האספקטים האלה, במיוחד באספקטים החברתיים. מבינה? עכשיו, איך להגיד לו את זה? חד וחלק. להגיד לו, תקשיב טוב. אני רואה שאתה לא מוצא חברים, אני רואה שלא טוב לך בכיתה הזאת, ולכן אני עושה עכשיו מהלכים כדי שאחרי החגים, אחרי שיהיה ראש השנה ויום כיפור ויגמר סוכות, אתה תעבור לכיתה א' 2, שם יש מלן תלפים ילדים אחרים, תוכל לבחור לך את החברים שלך. זהו.
Okay.
פשוט להגיד לו. עכשיו, לדעתי, את תופתעו ויגיד שהוא לא רוצה. והוא לא רוצה, לא בגלל שהוא רוצה להישאר ברע, בגלל ששוב זה איזשהו מעבר וטלטלה וזה מפחיד אותו. ותגידי לו, מתוק שלי, אני אעזור לך, אפילו אם אתה לא רוצה. אני יודעת שזה יהיה יותר טוב. אני אמא חכמה, אני החלטתי וזה יהיה מעולה, ואני אעזור לך.
אוקיי, וגם שם מן הסתם זה יהיה מההתחלה כזה.
ברור, ולכן תפקידך יהיה להיות סוכנת החברות של הילד. תעזרי לו עם זה, תשאלי אותו את מי אתה הכי אהבת היום.
כן, בזה אני טובה להזמין.
זהו, בוא נזמין אותו, זהו, זהו, זהו. ואז את אמא נהדרת, ואיזה כיף, וכיף לבוא אליו, וכיף זה, וכיף, את מבינה? זהו, זה מה שצריך לעשות.
אוקיי, ובינתיים בזמן הזה שרע לו, את אומרת, אולי כן לנסות ליצור, או שעדיף שלא...
את חושבת שיעבירו אותו?
מה, אם יעשו את... אני מאמינה שכן, כי...
לא, את צריכה לקבל תשובה ברורה.
אני אבין את זה מהיועצת, אבל...
כי אם את אומרת, נעביר אותך, ובסוף את לא מעבירה אותו...
לא, לא, אני לא אגיד לו עדיין, אני אבין...
אז לכי תסגרי את העניין הזה, בינתיים תעשי מאמצים שיהיה לו טוב גם עכשיו, תזמיני חבר או שניים, תזמיני את אותם שלושה, ארבעה, שהם לבד, שהם לא בחבורות, תזמיני אותם, ואז הבן שלך ועוד שלושה ילדים יעשו להם את החבורה של עצמם, ועם הזמן זה ילך ויתרחב... חבר אחד מהכדורגל, חבר נוסף מהכדורגל, פתאום הם באים לשחק אחרי צהריים, פתאום מתברר שלבן שלך יש וי, אז גם ההוא מהכדורגל וגם ההוא מהזה ירצה לבוא לשחק איתו. יש, 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 יש נזילות, יש דינמיקה בדברים האלה. מבינה? אז בינתיים תנסי לחשוב מה אני עושה כדי שיהיה לו טוב בשלב זה, ותיידי אותו למעבר אחרי שאת יודעת שאכן הוא עובר.
שהוא בוודאות יעבור.
כן. בהצלחה. בבקשה, בבקשה. כל טוב. חבר'ה, אני יוצאת שוב לכמה דקות של פרסומות. אתם גם נכנסים לעמוד של סופר פאם, ועושים את מה שצריך, ושולחים טיפ כדי לזכות ב-300 שקל גיפט באחד מהסניפים. וגם בינתיים ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ושולחים הודעות וואטסאפ ל-0547-70-103-70, ואתם נשארים ונשארות פה, כי תכף אני חוזרת.
אתם מאזינים למיכל
והנה שבתי אליכם ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום וברכה.
היי.
היי, מדברת יונית.
כן.
ורציתי, היי, הרבה זמן האמת רציתי להתייעץ איתך ולשאול. כאמת אני עכשיו מאוד מאוד מתרגשת, ככה לעלות לשידור. יש לי ילד בן 3 ו-3 חודשים. ילד מקסים, ויש לו טמפרמנט מאוד מאוד גבוה, הוא שובב, ולפעמים כאשר הוא נמצא במצב של תסכול או שהוא לא מקבל משהו, אז הוא יכול טיפה להגיב בצורה פחות נעימה, אם זה צעקות או לדחוף, וזה גם בבית וגם בגן. אני הייתי רוצה לקבל כלים, איך להתמודד עם זה, איך למגר את זה, איך לעזור לו.
תראי, קודם כל בטח לא לדבר ולשוחח על זה. בכל מקום אומרים, תדברי עם הילדים, תדברי עם הילדים, תדברי עם הילדים. ילדים לא לומדים מדיבורים. אבל מה שכן, מכיוון שהוא בן 3 או 3 עוד אפשר, קודם כל לבוא ולידע אותו, להגיד לו, לפעמים שאתה כועס או שאתה עצוב, אתה עושה כל מיני דברים שאנחנו לא מסכימים אליהם, והם גם לפעמים מסוכנים, אתה דוחף, אתה מרביץ, אתה צועק, וזה נורא נורא לא נעים. אנחנו, מכיוון שאנחנו לא מסכימים לדבר הזה, אם אתה צועק זה מפריע לכולם שנמצאים, אם אתה דוחף, הילד השני נורא נעלה ונפגע, לכן אם לא תצליח להתאפק, ותהיה עצוב ותעשה את זה, אנחנו, אם אתה צועק, אנחנו נלך איתך לחדר השני, לא להפריע, או אם אתה דוחף או מעיף דברים, אנחנו ניקח אותך ונלך איתך לחדר השני, נשב שם, נהיה איתך, נשמור עליך, עד שתרגע. עכשיו, הוא לא ירגע, זאת אומרת, בפעם, הוא שמע, הוא הבין, אבל בפעם הבאה הוא יעשה את זה שוב. עכשיו, החוכמה היא לא לכעוס. אני רוצה ללמד אותו להתאפק. אני רוצה ללמד אותו לרסן את עצמו. והוא יעשה את זה.
זה
על ידי מה שאני אמרתי לך. והוא יעשה את זה והוא ילמד לרסן את עצמו רק אם הוא יבין את המחיר שהוא משלם עבור חוסר האיפוק שלו, בוא נגיד. אם אני, כי ברגע שאני כועסת או משוחחת, אני מלבה את המשך ההתנהגות, אני מזינה את המשך ההתנהגות, כי אני מספקת לו את הצורך הפסיכולוגי של אני מתעסקת איתו, אני מדברת איתו, אני רואה אותו, אני משוחחת איתו, או אני כועסת. ודיברתי בשעה הראשונה על זה, אני לא יודעת יונית, אם יצא לך להקשיב, אבל בשעה הראשונה דיברתי על זה, שאם אני כועסת, הילד כבר ניצח. כי אני איבדתי את ההשתונות.
נכון.
אוקיי? ולכן, את יכולה לעשות את אותם אקטים, אבל בלי הכעס.
בלי בצורה אסרטיבית וברורה.
לבוא ולה... לא, קודם כל להודיע לו, בגלל ש... וזה וזה, וזה, דיברנו כבר הרבה מהמוש, ואתה יודע, שזה נורא מסוכן. ואני גם לא רוצה לחוס עליך, אני כל כך אוהבת אותך מיליונים. אני רק אקח אותך, נלך לחדר, גם לא להפריע לאנשים, גם כדי שתוכל להירגע שם בשקט, ואני אחכה עד שתרגע, אני אשמור עליך עד שתרגע. עכשיו...
אז כאשר יש לו איזה התקף של... של כעס או של, כי לפעמים הוא נותן לי כועס, אז הוא אומר לי את מטופשת ונותן לי מכות קטנות על הרגל.
אז תקשיבי, ברגע שהוא עושה דבר כזה, את איתו לבד בבית או יש עוד ילדים?
יש לי ילד גדול, בן 8.
זה סיפור אחר. פה אני רוצה להגיב באופן כזה, שהוא יבין שלאימא לא מרביצים, על אימא לא מרימים ידיים. ו... אני יודעת, אני הייתי אומרת לו, תקשיב, לפעמים אתה כועס, אתה גם אומר לי מילה נורא לא יפה שזה מטופשת, ואתה גם נותן לי פליקים ברגליים. עכשיו, אני לא יכולה לעצור לך את הפה. נכון הפה שלך ברשותך, מאמוש? אני גם לא יכולה לעצור לך את הידיים. אבל אני רוצה שתדע, שכשאתה עושה את זה, אני נפגעת. לאימא לא מרביצים, ולכן, אם לא תצליח לתפק, וזה מה שיקרה, אני מסתובבת והולכת, אני לא נשארת במקום שלא נעים לי בו. אני לא נשארת במקום שלא נעים לי בו. רק תדע את זה. עכשיו, המסר הזה שאני לא נשארת במקום שלא נעים לי בו, זה גם מסר שהוא ייקח אותו לחיים. אני הייתי עוזבת עבודות. ברגע שנהיה לי לא נעים, אני לא נשארת במקום שלא נעים לי בו. ושילמתי מחירים מאוד יקרים. מאוד. של כלכלה, של כל מיני דברים. לא רוצה לסבול. לא נשאר... עכשיו, איך עושים את זה עם ילד קטן? עם ילד קטן, ברגע שאמרת לו, הוא שמע. שעה אחרי זה, למחרת, את אמרת משהו, אמר לך מטופשת והרביץ לך, את לא אומרת מילה, את לא מסתכלת לו בעיניים, את מסתובבת, ואת אומרת לגדול, יואבי, אני נכנסת לחדר, אני נועלת לחדר, אני רוצה כמה דקות להירגע בשקט, ואת נכנסת לחדר וסוגר, ונשענת על הדלת. עכשיו, עומד שם הקטן בין 3:15, המום, כי לא הגבת אליו, לא שוחחת איתו, לא איבא, ממש, נכון? עכשיו, גם, את אמרת לו שתעשי את זה. זאת אומרת, זה לא, הוא לא מופתע. את לא נשארת במקום ש... הלכת, עכשיו, למה אני אומרת לך לשען על הדלת? כי הוא רוצה להיכנס. והוא כל כך יהיה לחוץ, שהוא גם אולי יבעט ויפקה מאחורי הדלת.
בטוח.
עכשיו, לא מתעלמים ילדים. לא מתעלמים. לכן, גם אם פועלים באופן כזה, צריך להודיע להם את זה בראש. הדבר היחיד שאת עושה, זה... אני אצא מפה כשאני ארגע. זהו.
אני אומרת לו את זה.
ממש, בכל רם, אני אצא.
מאחורי הדלת.
כן. ואז, לא, אין מה למרוע, למשוך. 3-4-5 דקות, כמה שאתה רוצה, תפתח את הדלת, תצאי למטבח. תצאי לבן 8. תצאי, לא יודעת מה, אם את בבית ואת עושה דברים להפעיל את מכונת כביסה. שבי מול המחשב אם את היית באמצע משהו, אוקיי? תצאי להמשך החיים. אל תעצרי ליד הילד לשיחה, לדיבור, להסבר, אל. תמשיכי עם החיים. שוב, אנחנו יותר מדי עומדים על אותה נקודה, ואז יש שם רווח פסיכולוגי נורא גדול. לא, די, אמר, נרגעת, הלכת. עכשיו, אם הוא מתוק, והוא ירוץ, והוא יגיד עם הסליחה, כי הוא נבהל קצת.
הוא יגיד, הוא מתוק.
תגידי לו, תקשיבי טוב. תגידי לו, שמעתי. לך אני אומרת, אל תסליחי. אל תגידי לילד, אני לא סולחת. הוא יגיד, אמא, סליחה, אמא, סליחה, תגידי, לא שמעתי. אבל אמא, אמרתי, סליחה, תגידי, לא שמעתי, מאמי. תראי מה קורה. סליחה, זאת סתם מילה. הילדים למדו להגיד את המילה הזאת, מבחינתי הם יכולים להגיד גם אונלולו. הוא מרביץ לאמא, הוא אומר אונלולו, ומרימים אותו לחיבוק ונשיקה וסולחים לו. מה? איך אתה לומד שעשית משהו רע? לכן, הוא אומר, סליחה. אני אומרת, לא שמעתי, מאמי. אבל אמא, סליחה, 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 שמעתי, אוקיי. ואז הוא מבין, כי אני לא רוצה שהוא יגיד אני לולו, אני רוצה שהוא יבין את המשמעות של לפגוע באמא. זה מה שאני רוצה.
זה נכון.
את מבינה?
זה נכון, כן. ואיך אני מגיבה, נגיד, הגננת מודעת לזה, כי זה גם קורה בגן.
כן, אוקיי.
ולצורך הדוגמה, היא שלחה לי לפני כמיים, הודעה קולית שהיום הוא התנהג מאוד מאוד יפה, והקשיב לכללים, וגם ילדה שהרביצה לו, אז הוא לא החזיר, הוא פנה אליה, ובאותו רגע מאוד מאוד שמחנו, וגם שיפרנו אותו על זה. שאלה אם זה היה בסדר לעשות.
זה היה בסדר גמור, זה היה בסדר גמור, זה מעולה. זה מעולה. באופן כזה אנחנו מחזקים את המשך ההתנהגות. שמת לב לזה? נתת לו פרס על זה? היית גאה מזה? זה חיזוק! זו הסיבה לעשות את זה עוד פעם. את מבינה? בוודאי, אני רוצה חיזוקים חיוביים, מלא. להגיד לו, איזה כיף, הגננת סיפרה, וואו, קודם כל שימחת אותה, וגם אני כל כך גאה. ידעתי שאתה יכול. עכשיו, אם היא מתלוננת עליו עוד פעם, אז אל תעשי את זה כזה גדול. תגידי, אוי, היום לא היה יום מוצלח. בוא נחשוב מה אפשר לעשות כדי לעזור לך מחר, להתאפק ולהיות כמו שלשום, כמו לפני. הבנת מה אני עושה פה?
כן.
לא לעשות דרמות, ודברים חיוביים לחזק, בוודאי.
אוקיי,
תודה רבה. זהו, בהצלחה.
תודה רבה, מיכל, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, בהצלחה, יקירתי, בהצלחה. ועכשיו, אני עוברת לפינה שלנו, לפינת סופר פארם.
בחסות סופר פארם, המציעה מבצעים והנחות על מגוון מוצרי התינוקות. בסופר פארם תוכלו למצוא את כל מה שהבייבי שלכם צריך. חיתולים, מגבונים ושאר ויזרים לתינוקות.
תקשיבו, שלחתם לי דברים מתוקים להפליא, ובחרתי באיזשהו טיפ שא' לא ידעתי אותו בעצמי, ו... חבל שלא עשיתי אותו כשהנכדים שלי עם הילדים היו קטנים, אבל הוא גם מצחיק והוא חמוד והוא מתוק, תקשיבו טוב. אני בחרתי את בת שבע אמר, בת שבע אומרת ככה, טיפ קטן עבור אמהות לבנים. לבנים, גם כששמים להם חיתול, לפעמים איכשהו לא שמים לב, תמיד הדולף הפיפי מהחיתול יוצא החוצה. הפיפי דולף החוצה, אז זה בכל אופן היה זה היה לתינוק שלי, וכל הזמן אני הייתי מחליפה לו את כל הבגדים. כי זה היה דולף החוצה ומרטיב גם את הבגדים, והייתי עסוקה בזה. אז הנה מה שחמותי לימדה אותי. כשאנחנו שמים לילד את הטיטול, להוריד את הבולבול כלפי מטה, ורק אז לשים את הטיטול. זה ממש עוזר, וזה מונע דליפות. אז בקיצור, זה נורא חמוד. זה מזכיר לי את הבן, את אחד הנכדים שלי, שיום אחד הוא מתעורר משינה עם זקפה, ילד היה, דעת בן 4.5-5, מתעורר משינה עם זקפה, כנראה הוא היה צריך להשתין או משהו כזה, והוא אומר, סבתא, אני לא יכול להכניס את הבולבול לתחתונים, זה יוצא לי מהצד כל הזמן, חמודים. אין, הילדים מייצרים לנו דברים, שאם אנחנו זוכרים אותם הם כיפים. בקיצור, אם יש לכם בן... עטוף בטיטול ובורח לו פיפי מהחיתול, מהטיטול הצידה ומרטיב את הבגדים, תחתלו אותו כשהבולבול שלו מורד כלפי מטה. בהצלחה.
בחסות סופר פארם, המציעה מגוון מבצעים על מוצרי תינוקות. למשל, סדרת ג'ונסונס בייבי, השני בשקל בלבד. חיתולי הגיס פרידום דריי, מידות 3 עד 6, שתי אריזות ב-75 שקלים. סדרת שרי קל של דוקטור פישר, השני ב-10 שקלים. בתוקף עד 24 בספטמבר, כפוף לתנאי המבצע.
אוי, סליחה, דיברתי בינתיים על המיקרופון, אני כאן. זהו, בכיף, ותודה לכם, העמוד מלא כל מיני סוגים של רעיונות נהדרים. תיכנסו ותקראו. ומחכים לי בשיחת טלפון. שלום.
אלו.
היי.
היי, שומעים אותי?
כן, כן, אני איתך לגמרי.
היי, מיכל, נעים מאוד. זו פעם ראשונה שלי שאני בכלל ברדיו, ויוצא לי לשמוע אותך הרבה פעמים. וככה ספונטנית התקשרתי ואני שמחה שזה הצליח. מה שקורה זה שאני בעצם, בוא נגיד התגרשתי רשמית בשבוע האחרון, אבל זה שנים ככה שעברנו תהליך של שנים, יש לי שני בנים, והבן הצעיר, בן 8, זה ילד שהוא, מאז שהוא נולד, הוא ילד מאוד חיובי, והוא תמיד מחייך, וכולם קוראים לו סמיילי, הוא פשוט ילד מאוד חיובי, מאוד טוב, ואין איתו, לא היו איתו בעיות מיוחדות, הוא ילד שובב כרגיל, אבל לא הייתי מאוד רגועה, ומסתבר שאני לא יודעת, בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים, הוא מתנהג בצורה שאני לא רגילה, פתאום בוכה המון, פתאום צורח, צועק, המון תשומת לב, ואני לא יודעת איך להתמודד עם זה. יש גם אח גדול, ואני, האח הגדול, תמיד היו לי עניינים עם האח הגדול, ועכשיו אני מרגישה שכל התשומת לב מופנית לצעיר.
לצעיר, בן כמה הגדול? 10? 11?
כן, הגדול בן 10. ואני לא יודעת איך להתמודד עם זה. חשוב לי לציין ש... זה תהליך מאוד מאוד ארוך שהם עברו, של שנים, עד שהצלחתי לעשות את המעשה ולהתגרש, אבל הם עברו איתי את הכל, אני גם שיתפתי אותם בהכל, ויכול להיות ששיתפתי יותר מדי. אני מרגישה שהילד הפך מילד שמח לעצוב, והוא ממש עצוב, וזה לא הוא, אני מרגישה שזה לא הילד שלי.
ואני לא
יודעת איך להתמודד עם זה.
אבל למרות זאת, מה זאת אומרת, למרות שזה היה שנים, ולמרות שהם שותפו, וכנראה בדברים שילדים לא צריכים להיות שותפים להם, אז למרות שזה, והוא עבר ושותפו, את מדברת על ההתנהגויות של השבועות האחרונים.
נכון.
זאת אומרת, לאורך כל השנים, הילד עבר את כל הדברים האלה, ועדיין היה ילד טוב ומתוק וחמוד וחייכן, והוא היה בסדר, כל מיני דברים. והנה לאחרונה, משהו פה כאילו יוצא החוצה.
אני אגיד לך מה, זה פשוט אני חושבת קשור לזה שאני רק, אני בעצם עברתי דירה, יש שתי דירות כרגע, ואני מרגישה את העצבות, הם קצת מבולבלים שניהם, הגדול הוא פשוט ילד שמתחיק יותר, אני מאמינה שגם הוא עובר, אבל הוא פשוט מתחיק.
כן.
והקטן, הצעיר, פשוט כל מה שהוא עובר רואים עליו.
כן.
הוא מבטא את זה. אז עכשיו, זה ממש הגיע למצבים ממש קיצוניים, ברמות שהוא לא רוצה ללכת לבית ספר, הוא צורח. ממש רמות שאני מוצאת את עצמי כל פעם לא מחפשת איך להתנהג, וכל כך כאב לי עליו השבוע שממש כאילו הוא היה אצל האבא באותו יום והוא צרח, ואבא גם צרח עליו, הוא שם אותי בדיבורית ולא ידעתי איך לעזור לו, ופשוט האבא חסר סבלנות ואני לא ידעתי מה לעשות בסיטואציה הזאת, ובסוף הוא ניתק לי גם את הטלפון האבא כדי שאני לא, והוא הלך לבית ספר הצבא, אז התקשרתי לבית ספר ודיברתי איתו והוא נרגע בסוף והכל בסדר, אבל סיטואציה שאני לא,
אני רוצה להגיד לך משהו כואב באמת.
כן.
בסיכומו של דבר, הילדים מתגברים ומתבגרים, ונעים ילדים, ונעים גברים צעירים ונשים צעירות, מתפקדים, לומדים, עם תואר, עם מפתחים זוגיות, הולכים לעבודה, באמת. ילדים בסיכומו של דבר מתגברים על מצבי חיים מאוד מאוד קשים. תראי את השואה, תראי את המלחמות, תראי את העולים מאתיופיה ש, 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 שהלכו ברגל וחצו את, וחצו את המדבר, ואחר כך גרו באוהלים, ואנשים נאנסו, ובאמת. ילדים עוברים דברים מאוד 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 קשים, ובסוף כמבוגר, את לא יודעת מה הוא עבר בתור ילד.
כן.
את באמת לא יכולה לדעת. אין ספק שהדברים שקרנתי להם כרגע, הדברים הקשים האלה, משאירים שם סימנים.
כן.
והסימנים יכולים להיות אין סופיים. זה יכול להתבטא בעודף משקל, זה יכול להתבטא בפיוז קצר, זה יכול להתבטא בקניעה, זה יכול להיות בבחירות שחוזרות על עצמן שוב ושוב, טעות, 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 אותו בן אדם או אותה עבודה. זה יכול להיות בחוסר יכולת להתמיד, זה יכול להיות ברצון להיצמד לזוגיות, או יכול להיות במקום שנפרדים כל הזמן בזוגיות. באמת, הדברים האלה הם אין סופיים. מה שאני אומרת, זה לא שהמצב כרגע הוא טוב, אבל הצריכה לזכור שיבואו ימים שקטים והוא יתגבר.
אוקיי, השאלה מה אני עושה, הוא יכול פשוט לפקוט שעות.
אז זהו. ואז הוא בוכה שעות, למה? כי הוא רוצה משהו, כי הוא פשוט מרוכז בעצמו.
דברים ממש קטנים, זה על כל דבר קטן, זה גם לא היה אף פעם. הוא לא ילד מפונה, גם הוא ילד בוגר.
הוא לא מסוגל כרגע לאסוף את עצמו. הוא בתוך סערת רגשות, הוא לא מבוסס מבחינה רגשית, כל היכולות, כל מה שהוא החזיק את עצמו שנים, עד השבועות האחרונים, כשהוא החזיק את עצמו והוא היה שם, והוא איתך, והוא זה, והוא מתוק וזה, הוא לא יכול יותר, הוא בן 8, גם התחילו הלימודים, הוא גם נחשף למה שקורה במדינה.
כן, גם שם קשה, לא נכון.
וגם כנראה אבא שלו מאבד סבלנות וצורח עליו וכל מיני דברים כאלה. הכל קשה לו, מסכן, הוא מפורק הילד. והתפקיד שלנו, ולכן את חייבת הדרכה מסודרת, התפקיד שלנו זה מצד אחד לאסוף אותו, ותוך כדי שאני אוספת אותו גם בהמון אהבה וחמלה, גם גם להעביר איזה שהם מסרים מאוד ברורים. למשל, את אומרת, הוא עכשיו בוכה מכל דבר קטן. לבוא להיות אמפתית ולהגיד, לא, הרגשתי אותך, אני יודעת. או, אתה כועס עליי, אני מבינה את זה. אבל
פיצקי... אני עושה את זה, אז זהו, שאני מרגישה שהוא כועס עליי, ובימים האחרונים הוא גם לא נותן לי חיבוק כשהוא הולך לבית ספר, וזה נורא קשה לי.
אני יודעת.
ואני לא יודעת למה הוא עושה את זה.
תגידי לו, את יודעת לעשות משהו אחר, תעברי לידו ותחבקי אותו, ויגיד, איך סימה, די, לא רוצה. תגידי לו, רגע, אני רק סופרת עד 10. 1, 2, 3, 4. בבקשה, שנייה, רק לי, עבורי. תודה רבה, שלום, הלכתי.
אז זהו, אז למשל, אתמול אני חייבת לתת לך דוגמה, בפעם ראשונה בחיים שזה קורה, אולי זה סוג של גיל התבגרות, אני לא יודעת, אבל הוא היה בחדר, ובחדר שיש שם רק טלוויזיה, ובאתי לידו והצעתי לו גלידה, נתתי לו גלידה, הבאתי לו כל מה שהוא רוצה, ורציתי לשבת לידו ולחבק איתו ולראות איתו איזושהי תוכנית. ואז הוא אמר לי, אמא, אני רוצה להיות לבד עכשיו, ולא ידעתי מה לעשות, קפאתי באותו רגע, והלכתי, אמרתי, אוקיי, הלכתי, וחזרתי שוב, ועוד פעם ניסיתי להתקרב אליו, ושוב הוא אמר לי, אמא, אני רוצה להיות לבד, למרות שהבאתי לו גלידה, והבאתי לו
מים, אין איזשהו קשר, זה...
אז למה הוא מתנהג ככה?
כי הוא רוצה שקט, כי לידך הוא מרגיש מחויב, כי הוא רוצה גם להגן עלייך, ולא שתראי את כל העצב והצער שלו, כי הוא רוצה להיות לבד. כי הוא כל הזמן
בתוך... אבל זה ילד בן 8, הוא בחיים לא רצה להיות לבד.
אז מה שעבר עליו גרם לו, וכרגע הוא יכול לדעת ולהבין שהוא רוצה להיות לבד. ואת יכולה גם להגיד, יא, אבל בא לי קצת להיות, אני מתרחקת טיפה, כי אנחנו לא נפגשים הרבה במשך היום. 3 דקות אתה נותן לי, ואחר כך אני הולכת כזה בקטנה. מבינה?
לא, אני מכבדת אותו, אבל אני לא, אני מרגישה כאילו יש לו משהו...
אני גם לא יודעת. יכול להיות שיש לו, אני חושבת שהוא עובר חזק מאוד את הנושא של הגירושים וקשה לו. בואי נחשוב איך אנחנו עוזרות לו. את לא צריכה להיבהל מאיך שהוא מתנהג.
אז זהו, שאני באמת נבהלתי.
לא, אז לא, הוא בן 8, הוא עצוב, הוא מוטרד, הוא מפחד, הוא צריך להסתגל מחדש, הוא לא יודע איך, יש פה 2 בתים, יש בלגן. ובלגן יוצא...
הוא מאוד מנסה למצוא חן בעיני אבא שלו, למרות שהוא לא מתנהג אליו טוב.
הוא צודק אבל.
הוא מאוד מנסה לרצות.
הוא צודק.
לא דווקא, ואותי לא. אותי,
אבל את יודעת למה? כי בך הוא יותר בוטח.
אז זהו, אז השאלה, איך אני מתנהגת איתו? כשהוא לפעמים הוא... היו ימים שהוא היה נותן לי קצת, את יודעת, מין מכות כאלה קטנות.
תגידי לעצמך, תגידי לעצמך שהיום הוא מפגין את האהבה שלו, ואת זה דווקא לידי זה שאת משמשת לו סאקי גרוף. כי הוא צריך להוציא את זה.
זהו, זה מה שבדיוק.
כי הוא צריך להוציא את זה על מישהו, והוא מוציא את זה על המישהו שהוא הכי בטוח בו. הוא יודע שאת לא תפסיקי לאהוב אותו, הוא יודע שלא תפסיקי לאהוב אותו. הוא יודע שבחיים לא תזנחי אותו.
אז איך אני מתמודדת עם
זה? אז הדרכה המתוקה שלי, אני חייבת לרדת יותר נקודתית לדבר הזה. הדרכה של...
ומה לגבי הגדול שמדחיק ולא מספר כלום?
לשבת לידו ולהגיד לו, אני רואה אותך שקט ומרוכז בעצמך. נורא חשוב לדעת מה אתה חושב. ואם הוא לא מדבר, אז תיכנסי רגע לאתר שלי, ויש שם איזשהו מאמר על שיתוף, התייעצות, בקשה כזרה, תלמדי איך לשתף אותו, זו טכניקה. את צריכה להתחיל לדבר איתו, ולאט לאט, אחרי כמה שבועות או ימים, הוא ילמד לדבר איתך.
אוקיי, ועוד שאלה...
אני לא יודעת אם אני אספיק מתוקה, יש לנו דקה.
רק איך כאימא, אני בתחילת הגירושים, אבל זה שנים של כאילו אנחנו היינו גירושים, אבל עכשיו זה רשמית. אבל איך להתמודד איתם, אם לשתף אותם, לא לשתף אותם.
תראי, תמיד משתפים ילדים, אבל תלוי בכמה, תלוי בכמה ובמה.
אוקיי.
את מבינה? וגם בשביל זה צריך להבין, מה היה, במה את רוצה, לא משתפים על מערכת היחסים שלי עם הבעל, אם היה לי חבר קודם, או היה לו חבר, או בגלל זה אני עוזבת אותו, או שהוא שיקר אותי, או שהוא יום אחד אנס אותי. זה לא אומרים לילדים. לכן צריך לדעת, לא, אני עוצרת אותך, לכן צריך לדעת את הסיטואציה, מה היה, ולקבל את צו הדרכה ספציפית, את זה כן ואת זה לא. מבינה? זה הקטע. שבת שלום, יקירתי.
תודה רבה.
בבקשה, ביי ביי. ותודה ושבת שלום גם לכם, כולכם, שהזנתם ונתתם לי אמון ודיברתם איתי. תודה רבה למאירה, לשני, גיא, אחיעד, אליעזר וטל. שבת שלום לכם, יקיריי. איך קוראים? בת 7 אמרתי, תהני לך מה300 שקל, תבזבזי אותם בכיף בכל אחד מסניפי סופר פארם. תהנו. אני ואתם ניפגש כאן שוב בשישי הבא ב-10. ותישארו, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן ורפי קרסו.
מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.